שלום, אני סתיו.
ואני נדה.
ורצינו להזמין אתכן ואתכם להצטרף אלינו להסקטוס. ההסקט בו אנחנו שואלות הרבה שאלות.
מה זה בית? מתי מגיעים? מה מסדרים בסידורים?
ולפעמים אנחנו גם עונות.
להיטוס.
הסקטוס, הסקט הילדים החדש של הארץ. האזינו באתר הארץ ובפלטפורמות הנבחרות.
נו, האזנתם כבר?
נדה.
שומעים שזה הארץ.
השבוע הפודקאסט של הארץ, ליאור קודנר באולפן. מתחילת המלחמה שוגעו לעבר ישראל מאות כלי טייס בלתי מאוישים, שגרמו לנזקים כבדים בצפון הארץ ולפגיעה בחיי אדם. למרות שישראל ידעה על איום הקדבמים הזה מזה שנים, הנושא לא זכה לתיעדוף ולא פותחו מערכות הגנה מתאימות. לירן אנטבי, שחוקרת את התחום, תדבר איתנו על הקטלניות של הכלים האלה ואיך אפשר להתמודד איתם. בהמשך, על המאבק לעצמאות של מערכת החדשות של רשת 13. מתן חודרוף יהיה כאן, ויקרא לפיטורי המנכ"לית החדשה, שמזוהה עם אנשי נתניהו. ולבסוף, על היסטוריה גדולה בקטנה. עמוד הפייסבוק הזה נסגר החודש, עם אופיר רוקח ועודד פוירשטיין, נדבר על העניין של הציבור הרחב בהיסטוריה, ולמה זה יפסיק לעבוד ברשתות החברתיות. המלחמה של חמאס בישראל ב-7 באוקטובר התחילה בין היתר בתקיפה באמצעות כלי טייס בלתי מאוישים. כעת גם חיזבאללה משתמש בטכנולוגיה הזו שמתבררת כקטלנית. גם המתקפה האיראנית על ישראל שסוכלה בהצלחה כללה קטבמים. בדקות הקרובות אנחנו ננסה לברר מה זה אומר ואיך מתמודדים עם התופעה הזאת. איתך דוקטור לירן אנטבי, מנהלת התוכנית לטכנולוגיות מתקדמות במכון למחקרי ביטחון לאומי. צבאות בעולם משתמשים בזה כבר לא מעט זמן, אבל מתי זה הגיע לארגוני טרור?
אנחנו רואים את ההגעה של הכלים האלה לארגוני טרור בראשית המאה ה-21, כאשר יש תיעודים שהולכים אחורה, אפילו אם אני לא טועה ל-2007, דברים מאוד מאוד נקודתיים וקטנים, לרוב מאולתרים. אנחנו עדיין לא מדברים על דברים בסדרי גודל גדולים, כמו שאנחנו רואים היום בשימושו של חיזבאללה, למשל, שהוא ארגון טרור, בסדר גודל כבר של צבא. ובעצם אולי השיא של השימוש באותם כלי טייס בלתי מאוישים על ידי ארגוני טרור הוא על ידי דאש. אנחנו רואים שימוש מאוד נרחב, וגם יותר מזה, הפצה של מה שהם עושים ברשתות החברתיות, כדי שעשו עבודה תקשורתית מאוד מאוד טובה. ובין היתר, סביב 2016-2015 אפילו, אנחנו רואים שימוש שלהם שהוא כמעט בסדר גודל מדינתי, עם כלי נחות או כלי מדף בעלות של מאות בודדות של דולרים, קונים באינטרנט והוא מגיע עד אליך לאנשהו.
אותו רחפן שיכול להיות אצלי בבית.
אותו רחפן, רחפן מדף שאתה משתמש בו, והם באמת עושים שימוש בכלי של DJI, חברה סינית, שהכלי הזה בעצם אחד הכלים הכי נפוצים שלהם, שיש לו מצלמה שמשדרת לאחור, והם משתמשים בו ממש כמו שחובב היה יכול להשתמש בו בשביל לצלם מישהו רוכב על אופניים או כל דבר אחר. אבל מה הם עושים? הם מצלמים בסיס סורי ופשוט בודקים דבר נורא פשוט, איפה יש פחות חיילים, ומשם הם תוקפים וכובשים את הבסיס. וזה בעצם פעולה מדינתית מסדרי גודל מאוד גבוהים, לבצע מודיעין זמן אמת ולהסתמך עליו לצורך ביצוע של מבצע.
בכלים של
100
דולר.
פשוט בעלות של מאות בודדות של דולרים, כלי של בערך 1,400 דולרים באותה עת.
שההנחה היא שהכלי הזה פשוט לא יחזור. כנראה הסורים יורידו אותו, אבל הוא מעביר כבר את המידע.
היום יש קצת יותר מודעות, לא מספיק מודעות, אבל קצת יותר מודעות בקרב כוחות, בכל העולם, להסתכל למעלה ולחפש את האיום מלמעלה. באותו מקרה, אני אפילו לא חושבת שזה משהו שהם צפו אותו, זה באמת היה שימוש מבריק במשהו זמין, שנותן יתרון מדהים, כוח, לא בעלויות גבוהות, ויותר מזה, העלויות הן לא רק של הכלי עצמו. כשאנחנו מסתכלים על כטב"מים מסדר גודל מדינתי, אנחנו מדברים על מערך כולל של הרבה מאוד דברים, הרבה פעמים כולל קרונות שליטה, גישה ללוויין, אם יש עליו חימוש הזה, לרוב טילים יקרים, וההכשרה של המפעילים, הכשרה צבאית, מורכבת. כאשר אנחנו מדברים על איזשהו רחפן נפץ, רב להב פשוט שוב מהמדף שהתקינו עליו חומר נפץ, הוא גם זול במובן הבסיסי של אותו רכיב טכנולוגי, אבל גם כל המעטפת שמסביבו אינה נדרשת, וזה game changer משמעותי.
אז אם ניכנס לראש של חיזבאללה, שבאמת משתמש הרבה בטכנולוגיה הזאת, יושב מישהו בחיזבאללה, מנהל איזשהו מחסן של רחפנים כאלה, מחליט לאיפה לשלוח את זה, ויש ממש תוכנית פעולה לכל משימה כזאת, איך זה עובד?
אנחנו רואים היום את השימוש הבולט של חיזבאללה יותר באותם מלטי נפץ שמסופקים להם על ידי איראן, אלה כבר לא דברים כל כך קטנים, לרוב מדובר במשהו שיכול לשאת סדר גודל של כ-40 קילו חומר נפץ.
שמה הגודל שזה מכונית? קצת פחות?
מוטת כנפיים בסדר גודל של שולחן אוכל, עשוי מפלסטיק, קל למדי, מאיזשהו פולימר, אז הוא גם קטן יחסית, גם עשוי מחומר נפץ, שאין לו חתימה כל כך גבוהה, והוא גם טס במהירות נמוכה ובגבעים נמוכים, וזה בעצם יוצר את הקושי שלנו לגלות אותו.
קושי זה כי חושב שזה אולי ציפור?
לא, הקושי כי בעצם רוב המקמים שלנו תוכננו, ושכבות ההגנה האווירית שלנו תוכננו, כנגד דברים גם גבוהים, גם שטסים מהר, וגם שעשויים ממתכת.
כיפת ברזל יודעת להוריד טילים או רקטות, לא יודעת כטב"מים.
ובאיזשהו שלב היא הותאמה לזיהוי של כטב"מים, אבל שוב, לא כל הכטב"מים עשויים באותה צורה, ואז היא יודעת לזהות כטב"מים מסוימים ולא יודעת לזהות כטב"מים אחרים. אבל יותר מזה, הצד השני בעצם כל הזמן מבצע למידה. הוא לומד גם על בסיס מה שקורה פה, והוא רואה שמצליח או לא מצליח, זאת אומרת, הוא במטווח יומיומי, יצליח, יצליח, לא יצליח, לא יצליח, הרי מדובר בכלי ב-$10,000, זה לא משהו כל כך משמעותי בסדרי הגודל של מה שקורה שם. וגם, יש למידה בינלאומית, גלובלית, הם לומדים ממה שקורה בחול, והמידע עובר מרוסיה לאיראן ולכאן, ואז הם בעצם מזהים דפוסי הפעלה, זאת אומרת, לוקחים את אותו הדבר שלא עבד בצורת הפעלה מסוימת, ומפעילים את זה באופן שיחדור וייצר פגיעה.
אז אם נחזור לאותו מחסן של חיזבאללה, יש שם הרבה רחפנים והרבה כטב"מים שמחכים. כמה זמן לוקח לתכנן פעולה כזאת? איזה חומר נפץ אפשר לשים שם ואיך זה עובד?
יש דברים שיכולים להימצא ממש אצל לקוחות עצמם, זאת אומרת אותם רבי להב ולדברים מאוד קטנים, לפעמים אפילו מאולתרים בשטח. אגב, גם אותם כטב"מים, תוצרת איראן, האיראנים היום מייצרים אותם באופן שיהיה קל להרכיב אותם בשטח, זאת אומרת הם מורכבים בעצם מכנף או מאיזשהו צורה אווירודינמית, ממנוע בסדר גודל של קטנוע, מראש ביות בסדר גודל של טלפון ומחומר נפץ. ובעצם היכולת להרכיב את זה בשטח ולשגר את זה מהשטח,
זאת אומרת שיושבים ליד הגבול ומתחילים להטיס את זה.
שאגב, אלה אחד האתגרים שאנחנו חווים. אותה הפעלה קרובה, כשאנחנו מסתכלים למשל על אותה מתקפה גדולה שבין ה-13 ל-14 באפריל, אז רואים הצלחה בהירות בסדרי גודל מאוד מאוד גדולים.
זה התקפה האיראנית שהייתה בישראל.
נכון. וחלק מהיתרון הגדול היה שהדברים הגיעו ממרחק, היה זמן ארוך יחסית לגלות אותם, ואז הייתה הצלחה גדולה יותר בהירות. כאשר חיזבאללה מפעיל באופן קרוב לגבול, ואגב, לא בטוח שתמיד המבצע מתוכנן, אני לא יודעת מה קורה בתוך חיזבאללה, זה לא משהו שאני מכירה באופן אישי. אבל בהחלט שאנחנו רואים בכל רחבי העולם, הרבה פעמים זה איזושהי הפעלה נקודתית, ממש מרכיבים, מפעילים.
לא צריך איזה מודיעין מקדים לאיפה להטיס, איך בדיוק להוביל את זה?
אז הם בהחלט מייצרים לעצמם מודיעין, ומה שאנחנו רואים בכל העולם, בקרב ארגונים שמשתמשים בכלים האלה, זה שילוב בין רחפן, רב להב, או לפעמים איזשהו כטב"ם אחר שאוסף את המודיעין במשך זמן, מזהה איזושהי מטרה, ואז מכווין אליה את אותו כלי אחר, לא בדיוק באופן שבו זה מתבצע בצבאות מערביים, אבל כן ברציונל דומה. ולדבר הזה בהחלט יש השפעה, שאנחנו רואים את ההצלחה הניכרת, בין אם זה בפגיעה בטל שמיים, באותו בלון, ובין אם זה בפגיעה במטולה וכולי, זאת אומרת, אנחנו רואים הצלחה בשיטת הפעולה הזאת.
למה בעצם מצליח? כי זה זול וישראל לא יודעת ליירט את זה?
יש לנו גם את האלמנט שהמערכות שלנו לא לגמרי מותאמות לזה. פורסם שמערכת הביטחון נתנה מה שנקרא צ'ק פתוח לתעשיות ללכת ולפתור את הבעיה.
נתנו מאות מיליוני שקלים, רק תפתרו.
ואני מאמינה שזה פתיר, בגלל שאנחנו מעצמה בתחום ההגנה האווירית, אנחנו ייצרנו הרבה מאוד שכבות ואיזושהי מערכת שעובדת בצורה מאוד טובה.
אומרים תותחים הזאת, אפילו שאפשר להוריד את זה,
נכון,
עם תותחים.
נכון, ולפעמים דבר פשוט דורש פתרון פשוט ואולי אפילו מיושן, אבל עושים מה שצריך, עם מה שמתאים, לאו דווקא משהו הייטקי.
זאת אומרת, מישהו מסתכל לשמיים, משהו חוצה את הגבול ופשוט יורים בו?
או באמצעות מקמים שכן מגלים מסוגים נוספים שיכנסו לפעולה, זה לא שהדבר הזה הוא איזושהי גזרת גורל בלתי פתירה. מה שכן, חשוב מאוד להבין, שגם שנשקיע בדבר הזה את מה שנדרש, וזה לא הושקע לאורך השנים, שנשקיע...
למה אגב לא הושקע?
זו שאלה טובה, צריך לשאול את מקבלי ההחלטות, כי האיום היה על השולחן והופיע בהרבה מאוד דרכים, כולל בשני דוחות של מבקר מדינה מ-2017 ו-2021, שעוסקים באיום הרחפנים בין היתר מתוככי מדינת ישראל, ועוסק בהרבה מאוד מאמרים שאנחנו כתבנו פה, כולל מאמר שאני כתבתי יחד עם מפקד חיל האוויר לשעבר, אלוף במילואים עמיקם נורקין, שבו אנחנו מתבוננים על מה שקורה באוקראינה, בפברואר, שנה שעברה, שנה אחרי תחילת פרוץ המלחמה באוקראינה, ואומרים, יש פה איזשהו שינוי, אגב, אנחנו כאן במכון מצביעים על השתנות האיום האווירי כבר מספר שנים בערכות האסטרטגיות שלנו, ואנחנו, בין היתר, האלוף נורקין ואני, אומרים שיש צורך בהגדרת שכבה חדשה ובהתבוננות חדשה על האיום הזה והתאמת מענים לו. זה לא בוצע. כי ישראל בין היתר מדינה שסובלת מהרבה מאוד אתגרים, והטיפול בהם...
טוב, עד שמחכים עד שיגיע הכתבם, ואז צריך לפתור את זה מהר מהר.
זה באמת יוצר לנו כרגע הסיטואציה שבה צריך לפתור דברים מהר, אבל יש גם בזה איזשהו יתרון. אנחנו רואים בעולם איזושהי השתנות בכלל בכל תהליכים של בניין הכוח. אנחנו רואים שגם צבאות שמאותגרים על ידי ארגוני טרור, לומדים שהם צריכים לעשות דברים יותר מהר, יותר סטארט-אפ ופחות תעשיות ביטחוניות של פעם.
מהבחינה הזאת, מלחמת רוסיה-אוקראינה זה מלחמת הכתב"מים הראשונה?
אני לא הייתי קוראת למלחמת הכתב"מים הראשונה, משום שאנחנו רואים כתב"מים הרבה קודם. אגב, השינוי העולמי מבחינה היסטורית התחולל במלחמת לבנון השנייה. זאת המלחמה הראשונה בהיסטוריה שבה בוצעו יותר שעות טיסה של כתב"ם מאשר של מטוסי קרב, וגם המלחמה הראשונה בהיסטוריה שבה היה כתב"ם מעל לשדה הלחימה כל הזמן ויצר מודיעין. זה נשמע מאוד מובן מאליו, אבל זו הפעם הראשונה שזה מתרחש במלחמת לבנון השנייה.
זאת אומרת, בעצם ישראל התחילה.
ישראל היא אחת מהחלוצות בעולם, ועשתה שימוש בכלים האלה אחורה, גם בשנות ה-70 ובשנות ה-80, אבל באמת המערך הזה סייע לישראל, כמו דמוקרטיות אחרות, להתמודד נגד טרור וגרילה, ויש לזה משמעות גדולה עבור דמוקרטיות.
אז אם נחזור לרוסיה-אוקראינה, מה ראינו שם שלא ראינו קודם?
אני קוראת לזה שדה הקרב העתידי, לא כפי שציפינו לו, בגלל שכשאני חקרתי לאורך שנים את השימוש בכלי טייס בלתי מאוישים, התבוננתי בעיקר בדמוקרטיות שמשתמשות בהם לצמצום הפגיעה בחפים מפשע, לביצוע סריקות מאוד מאוד ממושכות ואז תקיפות מאוד מדויקות, ופתאום אנחנו מסתכלים על רוסיה משתמשת באותם כתבמים איראנים, ממש להפצצות שטיח, כאילו המתקפה על לונדון במלחמת העולם השנייה. זאת אומרת, לוקחים כלי לא מאוד מדויק, מונחה GPS, ואומרים לו תתפוצץ על אזור מסוים, ולוקחים בחשבון גם שיבושי GPS שיובילו אותו להתפוצץ במקום אחר, אבל היי, זה מתפוצץ.
מהבחינה הזאת, למה לא לשלוח פשוט מטוס ולעשות את זה? למה יותר קל כתבם?
הרוסים התמודדו עם ההגנה האווירית האוקראינית שהייתה מאוד מאתגרת עבורם והיה להם קושי להשיג הישגים משמעותיים באמצעות מטוסים מאוישים.
זאת סיבה אחת. כי האוקראינים היו מורידים להם את המטוס?
בהחלט, הם הצליחו לפגוע להם פגיעה משמעותית ובחלק מהמקרים הם פשוט בכלל לא רצו להיכנס לאזורים האלה. יש הרבה מאוד מחקרים בנושא שאני לא בקיאה בכולם, אבל זה בהחלט אחד התמריצים. והדבר השני, שוב, מדובר במשהו הרבה יותר זול. מחיר הטעות הוא יותר נמוך, זה לא עולה לך מטוס קרב שעולה.
כמה חפים מפשע אוקראינים, זה לא כל כך מעניין את הרוסים.
ובסופו של דבר זה גם מייצר איזשהו אפקט, כי הרבה פעמים אומרים, מה זה כבר 40 קילו חומר נפץ? הנה, אנחנו רואים מה זה 40 קילו חומר נפץ. נכון, זה לא פצצה של טון, אבל זה בהחלט מייצר משהו שאתה לא רוצה שיקרה, אתה מעדיף למנוע אותו.
הזכרת שיבושי GPS, ישראל עושה את זה בצורה די נרחבת, גם בצפון, גם בדרום, אבל זה לא חוזר, לא נגד החותים, אפילו ולא נגד חיזבאללה, למה?
יש כלים היום שמצליחים להתמודד עם אותם שיבושי GPS, אנחנו מדברים על סוגים שונים ומגוונים של לוחמה אלקטרונית שמשמשים נגד אותם כלים. זה אפקטיבי בחלק גדול מהמקרים, זה אפקטיבי בחלק גדול מהרחפנים, רחפני המדף, אותם רבי להב שקונים בפרק. לכאורה באינטרנט, וזה לא אפקטיבי נגד כל הכלים, כאשר אנחנו רואים באוקראינה כבר את הדור הבא. והדור הבא הוא מבוסס בינה מלאכותית. הבינה מלאכותית נמצאת על גבי הכלי עצמו. אי אפשר לשבש לא את התקשורת עם המפעיל, ולא את התקשורת עם הלוויין, אותו GPS במקרה האמריקאי. ואז בעצם הכלים האלו מצליחים להתנפץ על המטרות שלהם, ואנחנו רואים בשלושה חודשים האחרונים לא מעט תקיפות כאלה, שהן ככל הנראה מבוססות מערכות מונחות בינה מלאכותית של זיהוי תמונה.
ואז זה הרבה יותר קטלני גם?
לאו דווקא יותר קטלני, הקטלניות הרבה פעמים תלויה בדיוק הפגיעה ובכמות חומר הנפץ, אבל זה בהחלט מצליח, במקרה של רוסיה ואוקראינה, לפגוע במטרות אסטרטגיות. אחת הפגיעות הראשונות מהסוג הזה שפורסמו, ואפשר לראות אותן באינטרנט, זה פגיעה במתקן לייצור נפט, שהוא כנראה היה מאוד מוגן, כי זה מתקן אסטרטגי של הרוסים, ואפשר להניח שהיה שם, היו שם ניסיונות קודמים לפגוע באמצעות כלים ששובשו, ואז הביאו בעצם את הפתרון הזה, וזה פתרון...
ששמים תמונה של אותה תחנת כוח, ואז הרחפן יודע
לא בדיוק,
להגיע לשם?
לא בדיוק, מאמנים מודל של בינה מלאכותית, וזה משהו קצת יותר מורכב מזה. מה שמעניין בסיפור הזה, זה שבעצם מדובר ביכולת שעד מספר שנים, שוב, הייתה יכולת מדינתית מסדרי גודל מאוד מאוד משמעותיים, ובכלל, הבינה המלאכותית משחקת תפקיד מאוד מאוד חשוב במלחמה בין רוסיה ואוקראינה, ודברים שפעם היו שמורים למעצמות על ולישראל, היום נמצאים גם בידיים מסחריות, ויודעים לעבור הלאה, כל מיני דברים שאפשר ממש ללמוד או להוריד מהאינטרנט, ולעשות שוב איזשהו, כמו אותם רחפנים ראשונים עם חיבור, עם דבק חבלה של חומר נפץ, אז ככה רק הפעם עם בינה מלאכותית, זה דבר שאנחנו עשויים לפגוש אותו ואנחנו חייבים להערך אליו.
השם איראן חזר פה הרבה לאורך השיחה, זה בעצם היצרנית המרכזית של כלי הנשק הזה לארגוני טרור וגם לצבאות ששותפות של איראן?
איראן שחקנית מאוד משמעותית ונתנה איזושהי קפיצה גדולה בעשור האחרון, ביחד עם סין, שגם לה יש השפעה על מה שמתחולל בתחום הזה. עד לפני כעשור וחצי, השימוש בכלי טייס בלתי מאוישים בעלי יכולת תקיפה הייתה שמורה למדינות בודדות בלבד, והיו גם הסכמים שכמעט לא מוכרים אותם לאף מדינה אחרת, ופתאום סין נכנסה על המשחק, איראן שדווקא הייתה בתחום הזה עוד לפני כן, ויש לה כלים גם משנות ה-80. הבביל הידוע, שגם שימש נגדנו למשל, ניסו להשתמש בו במלחמת לבנון השנייה, זה כלי שמקורו בשנות ה-70 או ה-80, אבל נותנת איזושהי קפיצה ובעצם מצליחה להבין את התחכום שבפשטות. זאת אומרת, לזהות את אותן נקודות קושי וקשל של אותן מעצמות הגנה אווירית, ולייצר דווקא את משהו גם באותו מקרה זול, אבל גם מצליח בעצם לאתגר אותנו בלואו-טקיות שלו או נו-טקיות שלו, שזה מזכיר אגב את השימוש את הרציונל של השימוש בבלונים ובאפיפונים מגבול עזה, כי אנחנו כתבנו פה מחקר, עמית שלי, אביעד מנדלבאום ואני, כתבנו לפני כמה שנים על תקופה שבה חמאס לא משתמש ברבי לב, למרות שאנחנו יודעים שיש לו, אלא מעדיף להשתמש בבלונים ואפיפונים.
זה אומר עכשיו כדי להרדים את ישראל אולי גם.
אז בין היתר, בין הסיבות שמנינו, זה העניין הזה שהם זיהו, שיותר קשה לנו לזהות את אותם דברים שהם נו-טק, באמצעות האמצעים שלנו, ובאמת לקח...
כי בבלון אין מנוע. ואין חום, אין מנוע.
בדיוק, ואז בעצם לקח תקופה מסוימת עד שהתעשיות פה, וגם חברות סטארט-אפ קצת יותר קטנות, ייצרו כל מיני פתרונות, ובתוכם גם הפתרון של חברת אקסטן, שזה רחפן שמתנגש בבלון, רחפן רייסר, רחפן מרוץ. ולמה אני מזכירה את זה? כי הדבר הזה היום שוב מתהפך ועובר לצד השני, ואם יש עוד איום שאנחנו חייבים להתבונן עליו, באוקראינה, ושעלו להגיע לפה, אלה אותם רחפני מרוץ, רחפנים שמגיעים לסדרי גודל של 200 קמ"ש, קטנים מאוד, נושאים על עצמם ממש 200-300 גרם של חומר נפץ, זה נשמע לא הרבה, שזה מתפוצץ בחלל סגור, כמו חדר או רכב, זה קטלני, וזה מה שעושים באוקראינה, ממש רודפים אחרי חיילים ומתנפצים עליהם, זה כמו איזשהו קלי החכם כמעט, או איזושהי פצצה קטנה, והדבר הזה הוא נוראי, וקשה מאוד להתמודד נגדו, בגלל המהירות הגדולה שלו, והחמקנות שלו, צורת הפעלה מטורפת בעיניי.
שהשינוי זה המהירות? מישהו יושב בעמדת שליטה ומטיס את זה, או זה אפילו אוטומטי?
כן, מישהו כרגע יושב בעמדת השליטה ורואים סרטונים.
מסתכל דרך המצלמה ומטיס את זה מהר?
זה מצלמה מיוחדת, זה בעצם איזשהו משקף כזה, שמאפשר לו, הם נקראים FPV, First Person View, זאת אומרת שזה נראה כאילו אתה מטיס את הדבר הזה, כאילו זה מטוס, אתה בעצם משתמש במשקפי...
סימולטור אמיתי.
ואתה מחזיק איזשהו סטיק או איזשהו שלט, ורואים סרטונים של חבר'ה מאוד מאוד צעירים, בסגנון גיימרים שכאלה, יושבים, מעשנים סיגריה, ותוך כדי מפעילים, ומישהו בחוץ פשוט כל פעם משגר עוד רחפן ועוד רחפן, והבן אדם מתחבר אליו, ומטיס אותו, ומתפוצץ על עוד מטרה, ועוד מטרה, ועוד מטרה. הדבר הזה נחשב היום לאמצעי האש הקטלני ביותר במלחמה בין רוסיה ואוקראינה. לאוקראינה יש תוכנית לבנות מיליון כאלה בשנה הקרובה. ברוסיה מדברים על 6 מיליון, ובעצם העולם המערבי גם עסוק בלנסות להשיג לאוקראינים עוד רחפני FPV כאלה, כולל הבריטים שרכשו מהסינים, וכשביקרו אותם על הרכישה מהסינים, אמרו, היינו מוכנים לשלם אפילו כפול, אבל אף אחד לא עומד בקצבי היצור שאנחנו נדרשים להם.
אפשר בכלל להוריד דבר כזה, או שזה גם מסובך?
אם תצליח להתעקן באמצעות חומה אלקטרונית על התקשורת בין המפעיל לרחפן, אז יש לך סיכוי להשבית ולנטרל אותו.
אבל אותו תותח שדיברנו קודם לא.
אני לא בטוחה שאתה תצליח לעקוב אחריו אם הוא נמצא במהירות כזאת גדולה. שוב, אני לא מסתכלת על איזשהו איום ואני אומרת, אין לו פתרון. אני בטוחה שהמוחות הטכנולוגיים בתעשיות ובסטארט-אפים שלנו יוכלו לפתח גם לזה משהו. זה פשוט מצריך, אחד, הכרה באיום, ושתיים, תקציב ואיזושהי תוכנית עבודה, והדברים האלה לרוב חסרים לנו, ואנחנו נמצאים בפיגור איתם, למרות ש... באמת, בתחום הזה אנחנו מעצמה עולמית, ומכרנו להרבה מדינות בעולם כל מיני פתרונות שאין אותם אצלנו.
הסיבה שזה עוד לא הגיע לפה כי פשוט יש מחסור עולמי, או שפשוט חיזבאללה עוד לא קיבל את המשלוחים?
צריך להרים טלפון לחיזבאללה ולשאול, אבל אני פשוט מניחה שיכול להיות שהם שומרים את זה לשלב מתקדם יותר באימות, ואני מניחה שזה ייצר לנו קושי במהלך קרקעי. זה יותר אפקטיבי מול שריון ומול לוחמים אנושיים, או כוח שנמצא בתוך בית ואז אפשר להיכנס ולהתפוצץ. אני חושבת שזה אולי קצת פחות אפקטיבי עכשיו. אגב, זה יכול להיות מאוד מאוד אפקטיבי מסוכן בפיגועים ביישובים סמוכי גדר. אנחנו רואים ירי על כל מיני יישובים סמוכי גדר בזמן האחרון, ובכלל, רחפנים ורחפני FPV בפרט עשויים להיות איום מאוד מאוד גדול.
לפי מה שאת מתארת, זה ממש מלחמה של חתול ואכבר, כל צד, כל פעם מתקדם עוד צד, השני מתקדם. זה עכשיו לאורך שנים הדבר הזה, שימצאו את הטכנולוגיה הבאה?
אני חושבת שאנחנו נמצאים במרוץ חימוש שיימשך, ושהכלים האלה הם כאן בכדי להישאר, בעיקר כי תוכניות בניין הכוח של צבאות וכוחות בעולם הולכות לכיוון הזה הבלתי מאויש. זה שינוי שמתחולל מאז ראשית שנות ה-2000, לשנות את התמהיל בין המאויש לבלתי מאויש, ואז בעצם מתוך התהליכים האלה יש טכנולוגיות שהופכות לאזרחיות או זולגות והופכות להיות זולות וזמינות, ואנחנו רואים תהליכים כאלה גם בצד השני, שהוא לכאורה נחות מבחינה טכנולוגית, אבל הרבה פעמים האופן שבו הוא מוכן להשתמש בטכנולוגיה, והתחכום שבו הוא נוקט, מייצרים לו יתרון גם עבור כוחות מאוד מאוד עוצמתיים.
שמהבחינה הזאת אולי כיפת ברזל פשוט היה כלי יותר מדי עוצמתי והצליח יותר מדי שזה אילץ את הצד השני פשוט לחפש פתרונות אחרים.
זו שאלה שהיא לחלוטין בתחומי חקר הטרור ודפוסי התנהגות. זה דבר שהתעסקתי איתו לא מעט בדוקטורט שלי, בעצם לראות איך יש איזשהו מרוץ בין שני הצדדים, ובעצם השימוש בכלי טייס בלתי מואשים היה החוזקה של אותן דמוקרטיות כמו ישראל וארצות הברית, והכלים האלה סייעו להן מאוד
להתמודד. ממוקדים, אגב, שנמתחה על זה ביקורת גם לישראל, גם על ארצות הברית באפגניסטן.
אבל זה לא על הכלי, זה על השיטה. ויש לי אפילו מאמר בשם הזה, כי בעצם זה לא...
הכלי מאפשר את השיטה.
השיטה של סיכולים ממוקדים או של הרג ממוקד קיימת אפילו בהיסטוריה העתיקה. לא מדובר בדבר חדש. הכלי בעצם אפשר לבצע מעקבים מאוד מאוד ממושכים בעלויות נמוכות יותר ובסיכון פחות לקוחות, ואז לבצע איזושהי תקיפה, אגב לא רק סיכולים ממוקדים, וכשמסתכלים בהיסטוריה של שימוש בכלים בלתי מאוישים, זה באמת המעט, הרבה יותר תקיפות. הכלים האלה אגב הומצאו בשביל לתקוף שריון במקור, שזה מה שמעניין, ואז הם עושים את ההסבה לתחום הזה. אבל בסופו של דבר אנחנו מסתכלים על זה, זה היה יתרון של דמוקרטיות, והיום זה בהחלט כלי מאוד עוצמתי שמשמש נגדן, בלי שיש להן עדיין פתרונות מספקים.
איך בכלל הגעת לנושא הזה?
חלקו במקריות כזאת שבעצם תוך כדי שלמדתי את התואר השני שלי, ראיתי את השימוש בכלים האלה גובר, בין אם במלחמת לבנון השנייה ובין אם במבצע עופרת יצוקה, ואז בזמן התואר השני באוניברסיטת תל אביב, איזשהו מרצה חלב, מרצה אחר נכנס להחליף אותו, מגיע דוקטור גיל מרום מאוסטרליה, ומציג בשיעור הראשון או השני את הדוקטורט שלו, שעוסק במדוע דמוקרטיות נכשלות במלחמות קטנות, והוא מצייר איזשהו משולש של הלוח ומזכיר כמה פרמטרים, ואני מסתכלת ואומרת לחבר שיושב לידי, נראה לי שאת זה אפשר לפתור עם כתבמים, ונראה לי שאת זה אפשר לפתור עם כתבמים, ואז השלישי בכלל לא קיים.
מהזווית של הדמוקרטיות או של ארגוני הטרור
דווקא? מהזווית של הדמוקרטיות. ואז בעצם בסוף השיעור אנחנו ניגשים אליו, ואני באה להציע את זה כהצעה לסמינר באותו קורס, והוא אומר שזה נשמע לו כמו רעיון טוב לדוקטורט. ובעצם התחלתי עם סמינר וראיתי שזה מעניין אותי, אני בעצם מדענית מדינה שהתאהבה בטכנולוגיה. כי מאז אני חוקרת הרבה מאוד שימושים טכנולוגיים. התחלתי עם אותם כלי טייס בלתי מאוישים, מהם עברתי למערכות נשק אוטונומיות, ואז לבינה המלאכותית. והנה היום, 15 שנה אחרי, אני מוצאת עצמי שוב במלחמות הכתבאמים, אבל בכיוון אחר לגמרי.
בצהל, נגיד, יש מקבילה שחוקרת את הדבר הזה במערכת הביטחון, או שנזכרו, כמו שאמרנו קודם, מאוחר, ורק כשיש בעיה, מתחילים לטפל בה?
יש מחקר גדול מאוד, משמעותי, גם בעולם וגם בישראל, על התחומים האלה. הבעיה שלנו היא לא במחקר ולא בידע, ולא באיכות של האנשים שעוסקים בנושאים האלה, אלא במקבלי ההחלטות.
שזה אומר כסף. למרות שגם כסף במלחמה פה לא
זה
חסר.
זה לא רק כסף, זה מדיניות. אני חושבת שאנחנו באופן כללי חסרים בתחום המדיניות הטכנולוגית.
אם מגיע כתבם, כל ראש ממשלה, שר ביטחון, יגיד לך, עדיף להוריד אותו שלא יתפוצץ לאורך על הילים,
זה נכון,
ולא
אבל
על מערכת אזרחית.
השאלה עכשיו, איזה תוכנית סדורה אתה בונה, מה אתה מוכן להקצות עבור זה, ותחום ההגנה מפני כתבמים ומפני רחפנים, הוא לא התחום היחיד שאנחנו חסרים בו אסטרטגיה. ישראל נחשבת למעצמה בתחום הבינה המלאכותית, בעשר המדינות המובילות בעולם, וההובלה הזאת הולכת ונשחקת משנה לשנה, כי לישראל אין אסטרטגיה סדורה, והיא לא משקיעה כסף בצורה מסודרת בתחום הזה, והדבר הזה יוביל לפגיעה אנושה בביטחון של ישראל, גם בשדה הקרב, וגם מבחינה כלכלית ומעמדה בעולם.
זאת במלחמה הבאה, את אומרת, הבינה המלאכותית תתפוס חלק הרבה יותר גדול, ואם לא נתחיל להיערך היום, לא נהיה מוכנים.
הבינה המלאכותית כבר תופסת חלק מאוד מאוד גדול במלחמות, והיא גם תופסת חלק גדול בכלכלה שלנו, בין אם זה ייצוא ביטחוני ובין אם זה ייצוא של מערכות אזרחיות. הידע שמגיע מתוך המערכת ועובר החוצה לחברות אזרחיות, ולהפך, זאת אומרת, יש פה איזושהי דינמיקה כזאת של אקוסיסטם ייחודי שבעצם מחזיק את הדבר הזה היום על כתפיו. האקוסיסטם הישראלי בעצם סוגר עם האצבעות שלו את הפרצות בסכר שהממשלה עצמה יוצרת, כי אין לנו, בשונה מהרבה מאוד מדינות, אסטרטגיה בתחום הבינה המלאכותית ובעוד תחומים טכנולוגיים.
מהבחינה הזאת, הבידוד הבינלאומי של ישראל, עוד פעם, לאורך זמן, זה ההשלכות שיהיו לזה?
זה עלול אפילו להסלים את מה שאנחנו חווים היום, שאנחנו יצרנו אותו במו ידינו, לכאורה, מקבלי ההחלטות שלנו יצרו אותו במו ידיהם, כי כאשר בעצם ישראל, אחת מהחוזקות שלה ואחד מהדברים שמאפשרים את היחסים שלה, זה הרצון לקנות ממנה טכנולוגיה ולהיות בקשרי מדע וקשרים אחרים, וכמובן שזאת מדינה מאוד קטנה שזקוקה לקשרים שלה ולידע שיגיע מבחוץ, כן, הדבר הזה עשוי להיות אפילו באופן מצער קטלני.
לירן אנטבי, תודה רבה.
תודה רבה.
פרסומת אחת, ואז נדבר על חופש העיתונות בישראל ומה קורה כרגע בערוץ 13. מתן חודורוף יהיה פה.
שלום, כאן דרור גלוברמן. מי רוצה לנהל? מתברר שכולנו. אני בטוח שגם אתם מרגישים שבחברות ישראליות יש בשנים האחרונות יותר מנהלות ומנהלים מעובדים. אבל האם ידעתם שבשל המחסור במהנדסות ומהנדסים, מי שמנהל אותם הם הרבה פעמים בוגרי מנהל עסקים ללא רקע הנדסי? מבולבלים? לא נורא. כי עכשיו אפשר להנדס את הסיטואציה הזאת לטובתכם עם התואר השני בהנדסה וניהול של אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב, בתוכנית למוסמך בהנדסה וניהול. התוכנית כוללת הסמכה חיצונית של קורס דירקטורים ונושאי משרה בשיתוף BDO. ההרשמה בעיצומה, נצלו את ההזדמנות והרשמו עכשיו. לפרטים חפשו בגוגל, ההבדל הוא אפקה.
לכלוא את כל זכויות האדם.
הם לא פה עכשיו.
אני אשלח אותם להריגה.
אשלח אותם
להריגה. חלק מהם לא מצליחות למצוא חלק, שזה גם בעיה לי. כי לא יכול קצת. כולם רוצות להיות כמון קרייריסטים.
לחדשות 13 יש מנכ"לית חדשה, קוראים לה יוליה שמלוב-ברקוביץ', דתנת העובדים, היא מזוהה עם הליכוד, וגם לאורך השנים התבטאה בצורה בעייתית כלפי נשים ובנושאים אחרים. איתנו הפרשן הכלכלי ויושב ראש ועד העובדים של חדשות 13, מתן חודרוב, שלום.
אהלן ליאור.
אז אתם יוצאים עכשיו למאבק נגד המנכ"לית, תסביר לי למה.
היא לא עומדת בתנאי הכשירות המינימליים לתפקיד כפי שהוגדרו לא על ידינו, אלא על ידי החוק. רישיון השידורים שהערוץ מחזיק דורש שבראש גוף חדשות כמו חדשות 13 יעמוד עורך או עורכת ראשיים. עורך ראשי, כלומר עיתונאי, אדם שמבין בתוכן, שניתן להתייעץ איתו בדילמות מקצועיות.
אז הייתה עיתונאית, היא עבדה בערוץ 9, ערוץ הרוסי, יש לה איזה רקע.
כן, הקשר שלה לניהול תקשורת מסתיים בערך לפני 20 שנה, ומאז היא פתחה בקריירה פוליטית שעברה דרך שלוש מפלגות, אגב, קדימה, כלכלה והליכוד. היא לא הייתה מזוהה רק עם מפלגה אחת, אבל בהחלט היא מעשייה פוליטית, ואחר כך מונתה לרגולטורית על ידי פוליטיקאי, שר התקשורת איוב קרא, במינוי שהתחדש מדי כמה שנים, והיו גם לא מעט סערות סביב החידוש הזה, כולל כאלה שפורסמו כאן בעיתון הארץ. אז בסוף, בסוף, כשאתה בודק את הזיקה שלה מאז אותה אפיזודה תקשורתית רחוקה, אתה רואה בעיקר עשייה פוליטית, ואחר כך מינויים פוליטיים לתפקיד של רגולטורית, תוך כדי שלעיתים קרובות היא מוצאת את עצמה באימות חזיתי עם חדשות 10-13, אותו מקום עבודה שאותו היא מתיימרת היום לנהל.
יש אבל הרבה זליגה בין עיתונות לבין פוליטיקה בשנים האחרונות, גם שלי יחימוביץ', גם ניצן הורוביץ', נכון שזה, הם עוד לא חזרו לגמרי לצד השני, אבל זאת אומרת, זה כן תהליך שקיים.
אז התהליך הוא חד-כיווני בעיקרו, כלומר אנשים שקיינו בתפקידים, אפילו בכירים בתקשורת, הולכים לחיים הציבוריים ומנסים את כוחם מול הבוחר. אבל אם היית מציע להחזיר מחר את שלי או את ניצן לתפקיד מנכלי חדשות 13, אני הייתי נגד. כלומר, הייתי חושב, ללא קשר לשאלה אם מדובר בדמות מהימין או מהשמאל, שברגע שהלכת לפוליטיקה ונכנסת לתוך הביצה או הבריחה הזו, אתה לא יכול בלי תקופת צינון ממושכת ובלי ניסיון עיתונאי מחודש לחזור מיד לפוזיציה של מנכ״ל חברת חדשות.
לינון מגל זה עבד.
שוב, כל, אתה יודע, כל דמות והסטנדרטים שלה, כאן אנחנו מדברים על חברת חדשות שמשדרת מכוח רישיון, אנחנו מדברים על משרת המנכ״ל.
זאת אומרת, המדינה באיזשהו אופן מעורבת פה, תכף נדבר על ההליכים ואיך המדינה מעורבת, אבל היא נתנה את הזיכיון ומראש הגדירה לפי חוק מה ההליכים, אז אתם תכף תפנו לבגץ ותגידו, זה נגד התנאים.
נגיד שהעובדה שהניסיון העיתונאי שלה מאוד רחוק, והעובדה שהזיקה הפוליטית שלה מאוד חזקה, והעובדה שהיא מונתה על ידי אותם נציגי ציבור שהיא מינתה כיושבת ראש מועצת הרשות השנייה לאורך הקדנציות הרבות שלה, וגם העובדה שיש לה היסטוריה ארוכה של התבטאויות מיזוגניות והתבטאויות נגד זכויות אדם, כל הנושאים האלה, כשאתה מחבר אותם ביחד, מעלים תמונה של דמות שאיננה מתאימה, ואולי אפילו לא קשירה, לשמש כמנכלית חברת חדשות כפי שקובעים תנאי הרישיון בישראל.
למה מינו אותה?
צריך לשאול את מי שמינו.
אבל אתה פרשן כלכלי, אתה יכול בטח לנחש.
תראה, אני לא יודע עד הסוף איך התנהל התהליך הזה. הוקמה כאן ועדת איתור שנציגי הציבור, כלומר אותן דמויות ששמלוב מינתה בעבר במסגרת מועצת הרשות השנייה ברשותה, היוו 50% מתוך תהליך הבחירה, זה סוג של גוש חוסם. מהצד השני היו נציגי רשת.
ופה אחד אבל נבחרה.
נכון, היא נבחרה פה אחד בדירקטוריון, כפי שקורה לעתים קרובות בישיבות דירקטוריון מהסוג הזה. אני לא יודע אם הוצגה לבחירה מועמדת אחרת או לא. אין לנו מושג כמה ראיונות נערכו עם מועמדים אחרים, מפני שהנתונים האלה לא הוצגו באופן שקוף. אז בסוף בסוף אתה שואל את עצמך איך מבין כל הדמויות הבחירות, הוותיקות, בעלות הניסיון והידע בעולם העיתונות, נבחרה דווקא מישהי שעיקר כוחה, לפחות ב-20 השנים האחרונות, בקשרים פוליטיים ובהזדהות עם מפלגות כאלה ואחרות.
אז מה אתה עונה?
תשמע, אני במקרה הזה, אמרת שאני עיתונאי, אז אני טוב יותר בהצפת סימני השאלה מאשר במתן התשובות עם סימן קריאה.
כי אולי אתה לא רוצה להגיד, אבל זה נראה לי, הערוץ הזה, אתה יודע, הוא בצרות כלכליות כבר הרבה שנים, מנסה למצוא את דרכו, אז הקשר עם הפוליטיקאים עוזר, כי הפוליטיקאים יעזרו לשלם פה, לשלם שם, פחות, זה, ובסוף זה עוד דרך לשרוד.
בניתוח כלכלי טהור, וזה כן תחום המומחיות שלי, אני לא רואה ערך גדול בלהתמקם על קו התפר שמן ערוץ 14 ל-I24 News. נראה לי שה...
זאת הערוץ, אתה אומר, לא צריך ללכת ימינה.
שמעתי שרוצים לאזן, ושחושבים שהערוץ מוטה, וכו' וכו'. אני לא מבין את ההיגיון בחיפוש שדה כל כך רווי, בקולות ובכלי תקשורת כמודל עסקי או כלכלי. אני חושב שלערוץ 13 יש יתרונות יחסיים ברורים. הוא ערוץ אמיץ, הוא ערוץ שיצאו ממנו כמה מהתחקירים החשובים ביותר בתולדות העיתונות הישראלית, הוא ערוץ שעובדים בו עיתונאים מחויבים, old journalism, אפשר לקרוא לזה, בהמון המון, בהמון המון מובנים, יש לזה גם חסרונות, אנחנו פחות אנשי דיגיטל, שאלת הרייטינג פחות קשורה לתוכן בעיניי, אלא יותר לסגנון הניהול של החברה. כשאתה מסתכל על חברה עסקית שיש לה 5 מנכלים ב-5 שנים, והיא מחליפה אותם כמעט כמו גרביים, לא נעים להגיד, כשהקדנציות הולכות ומתקצרות מסבב לסבב, והאשראי שניתן למנהלים הוא מצומצם, ולכן הדחף שלהם לבצע שינויים בטווח קצר הוא גדול מאוד, והניסיון להשאיר חותם מטלטל את המערכת אינה ואינה בין כל מיני כתבים, והקיצוצים שמגיעים, הכלכליים, תוך כדי מפוררים את תחושת הביטחון התעסוקתית של העובדים, והצעות שמגיעות מכלי תקשורת אחרים נעשות לכן יותר אטרקטיביות או מפתות, כל האקוסיסטם הזה מאוד מאוד מקשה על ניהול של מערכת חדשות יציבה, כי מי מהצופים שלנו שמכיר את התחום יודע שחדשות זה תחום לטווח ארוך, גיבוש הרגלי צפייה הוא תהליך איטי, עיתונאי בנוי על ביטחון ועל תחושה של יציבות, אחרת קשה לו מאוד גם לייצר הישגים, והסיטואציה הזו של תחנת רכבת, שאנשים באים ויוצאים, יוצאים ובאים בקדנציות שהולכות ומתקצרות, היא מבטאת בעיניי חוסר סבלנות, יותר מאשר כל בעיה אחרת, זו בעיה של חוסר סבלנות ניהולית, ולצערי אנחנו רואים את התוצאות, זה נכון, הרייטינג ירד, זה נכון, המנהלים התחלפו, זה נכון, כנראה שהמינויים לא הצליחו, כי עובדה שהדירקטוריון החליף את האנשים שהוא מינה. אתה יודע, לפני שמאשימים את העיתונאים בכל מיני האשמות, אולי כדאי גם להסתכל קצת במראה.
אבל אם אנחנו מדברים על כלכלה, אולי לערוץ הזה אין זכות קיום. בסוף, ברמת הכסף הוא מפסיד. ואתה יודע, זה לא עסק.
תראה, רק על מהדורת החדשות לספר ידעתי. וזו עדיין ברוב הערבים מהדורת החדשות השנייה בגודלה ובצפייה שלה בישראל. נכון שהפערים הצטמצמו, נכון שנכנסים שחקנים חדשים.
ערוץ 14.
נכון שהמפה משתנה, ודרך אגב, גם מדידות רייטינג צריכות לעבור תהליכים של שכלול ושל
שינוי. אבל לא רייטינג, אם נדבר על הכנסה מפרסומות, אז אין מספיק כסף מפרסומות שזה המודל העסקי, ואין מסכורת לשלם לעיתונאים, ואז הבעלים צריך להוציא כסף מהכיס. וכשהוא בא למנות מנכלית, בא לו על מישהי שהוא הביא, והיא מסתובבת עם פוליטיקאים.
תראה, חברת החדשות לא מוכרת פרסומת אחת, היא חברה שמבצעת
החברה שמתחת מוכרת.
החברה שמעל.
מעל, נכון, החברה שמעל מוכרת.
עכשיו, יש כל מיני מודלים היום של איך לנהל ערוץ טלוויזיה. אפשר להשקיע הרבה מאוד כסף בתוכניות יקרות שאתה צריך להשיג שיעור צפייה גבוה מאוד כדי להחזיר את ההשקעה בהן. ואז אם השגת רייטינג נמוך מעט מהתחזיות, כפי שאולי קרה בחלק מהתוכניות, אתה כבר בסוג של בור או גירעון.
או שאתה יכול להביא איזה מיליארדר שיממן אותך, שזה מה שקורה בערוץ 10, אחר כך 13 הרבה שנים, וברוב כלי התקשורת בישראל, וכשלמיליארדר נמאס, אז יש בעיות.
כן, אבל התקופה היציבה ביותר מבחינה כלכלית בערוץ 10 הייתה דווקא זו שבה הוא לא נזקק להזרמות בעלים מבחוץ.
כשהוא היה קטן ורזה.
הוא היה קטן, רזה, מבוסס מאוד על חברת חדשות, ביחד עם תכנים איכותיים, אבל זולים, כמו תוכניות תעודה, תוכניות אירוח, שעשועוני ידע וטריוויה. נכון שיש תקרת זכוכית למודל הזה, הוא לא יביא 20% רייטינג בערב, אבל הוא כן יכול לשמור על רווחיות. ורווחיות במונחי העיתונות היא גם יציבות, היא גם מיידר התערבות בתכנים, היא גם מיידר צורך להחליף כל הזמן את המנהלים ולהכניס את העובדים לחוסר ביטחון, ולכן דווקא התקופה ההיא הייתה אפשר לומר תור הזהב של עיתונאי חדשות 13, פשוט מפני שהם ראו שלא מזיזים כל היום את האדמה שעליה הם דורכים. וקשה לצפות לתוצאות כאלה, כשאתה בעיצומן של דלתות מסתובבות בלי הפסקה, לכן לא נשמעה דעתי, מה שהמקום צריך היה עכשיו זה בעיקר יציבות, בעיקר שקט, בעיקר תמיכה לטווח הארוך.
טווח הארוך זה אומר עוד הזרמות, אבל.
זה אומר הסתכלות פנימה, זה אומר ניסיון לייצב את הספינה, זה אומר שימור כוח אדם במציאות תקשורתית תחרותית, זה אומר גיוס טלנטים מבחוץ, שהסיכוי להביא אותם כשהכל כל הזמן משתנה הוא מאוד מאוד נמוך. ולא התעסקות בשאלה אם צריך לקחת את המקום ימינה או שמאלה או למעלה או למטה ולאזן אותו בעזרת איזו פוליטיקאית, חברת כנסת לשעבר, שהקשרים בינה לבין העיתונות היסטוריים ולא ברור את מי בדיוק היא מגיעה לשרת. לי קשה לראות את התועלת שיכולה לצמוח במישור העיתונאי לחברה מהמינוי הזה. קשה לי לדמיין את הלך המחשבה המקצועי שמוביל להחלטה להעלות מן האוב ומנהלת תקשורתית מלפני 20 שנה שמצאה את עצמה בעיקר באימותים וחיכוכים בלתי פוסקים. אתה יודע שהיא נשארה לבד במועצת הרשות השנייה, הצביעה נגד המיזוג בין 10 לרשת, גם כאשר בעלי הערוץ הבהירו שללא מיזוג
הם הולכים לסגור,
הם הולכים לסגור וכולנו נפוטר. והיא עמדה, לא רצתה להעלות את זה להצבעה, כשהעלתה להצבעה הייתה היחידה שהתנגדה, ודוח שנכתב במשרד התקשורת עצמו, אחרי הפרשה על תפקודה, העלה שהיא סכסכה בין אנשים, נקטה בפלגנות, התהדרה בחוות דעת משפטיות, אבל סירבה להציג אותן, ובעצם נמנעה מלהעלות את הנושא להצבעה, שיכולה הייתה לאפשר את קבלת ההחלטה מוקדם יותר, ולחסוך הרבה מאוד כסף ועוגמת נפש. אז אתה יודע, אם חווינו כל כך הרבה משברים ומהמורות איתה כרגולטורית, ואם אין לה ערך עיתונאי מוסף מיוחד, ואם יש לה בעיקר קשרים פוליטיים, ואם ציקלונה מלא בהתבטאויות שנויות במחלוקת to say the least נגד נשים ואחרים, אז מה הנכסיות, מה הערך שאנחנו מביאים למקום הזה?
הקשר לפוליטיקאים.
אוקיי, אז בעיניי זה לא ערך, ובעיני עיתונאי חדשות 13 פה עובר הקו האדום. אנחנו לא נהיה עוד כלי תקשורת שפוליטיקאים משתלטים עליו, או שמבצרו נופל, או שהוא נכבש על ידי כוחות לא עיתונאיים. לא, אנחנו כאן מעבירים את הגבול, ואנחנו היום מספיק חזקים ומספיק נחושים, כדי לעמוד כאיש אחד מול הניסיונות הללו, שאני מדגיש, הם לא ניסיונות פוליטיים במובן הזה של התנגדות לימין, או לשמאל.
זאת אומרת, אם אני אפרשן אותך, עוד לא הגיע למצב שהרימה אליך טלפון ואמרה את זה, אל תגיד בשידור, תגיד שנתניהו ראש ממשלה מעולה.
קודם כל, היא לא הרימה אליי עדיין טלפון.
אתה הרמת לה?
אני לא הרמתי אליה טלפון. אני מעדיף באופן אישי להשאיר את המצב כך.
היא שמה את השלט, היא כבר במשרד.
ראיתי שיש שלט בדלת, היא הגיעה לאחד המשרדים, עדיין לא לשניהם. היא כן יצרה קשר עם עיתונאים מסוימים במערכת.
ואמרה להם מה?
אמרה להם שהיא, שוב, כיוון שמדובר בשיחות פרטיות עם אנשים, ואני לא יודע באיזו תדירות היא חזרה על אותם משפטים בשיחות שונות, אז אני מעדיף לא לומר כרגע משפטים שעלולים להסגיר את זהותם של בני השיח.
לא, אבל אמרה משהו, אנחנו בגדול, אמרה אנחנו פה בשביל הפוליטיקאים, אנחנו רוצים לאזן, לא, לא, אתם לא, שמאלנים
לא,
מדי.
לא, 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 מדובר באישה חכמה ומתוחכמת, ואת זה אף אחד לא ייקח לה, היא לא משמיעה משפטים בנוסח אתם שמאלנים מדי, ואנחנו כאן בשביל הפוליטיקאים. זה אולי אתה מדמיין שיחות מתיק 2000 או 4000, אבל ההיסטוריה, אתה יודע, רק מתחרזת, היא אף פעם לא חוזרת על עצמה.
אבל קראת את הרעיון שלה עם ניר גונטאג'?
כן, קראתי, חשבתי שהוא שיקף נאמנה את אישיותה ודמותה.
היא מאוד מודעת אגב למצב ולביקורת עליה, ואומרת שמה שהיא לא תעשה זה מה שיגיד, אולי היא גם צודקת.
היא לא כך מודעת למי זה ניר גונטאג' נכון. ומה הפינה שלו, מה שמעלה תהיות לגבי היכרותה עם שוק התקשורת, אבל אני כן חושב שהרעיון שיקף את דמותה במובן זה שיכולתי כמעט לשמוע את קולה אומרת וצועקת את המילים שמיוחסות לשם. ברור שהיא נתונה כרגע תחת ביקורת, וזה לא דבר פשוט, שחוצה את כל החברה. אני מתקשה להיזכר בתקדים בתקשורת הישראלית, שבו קבוצה כל כך גדולה של עיתונאים התנגדה באופן כל כך נחרץ למינויה של מנהלת, ושוב, זה לא בגלל שהיא בימין, ולא בגלל שהיא שום דבר אחר, חוץ מהעובדה שהיא מזוהה פוליטית ולא מזוהה עיתונאית, והיא לא יכולה בסיטואציה הזו להנהיג את חדשות 13.
היא אומרת באותו רעיון, המטרה שלי להחזיר את אמון הציבור לתקשורת, אני מאוד מאוד מקווה שאנחנו ברשת ניתן את הדוגמה, מה זה להיות עיתונאי שיודע את תפקידו. מה זה
טוב,
אומר?
לא יודע, היא עיתונאית? היא יודעת את תפקידנו?
תגיד לך מה...
תגיד לי להיות. מה זה להיות עיתונאי שיודע את תפקידו? בסדר, אז אולי אני אגיד לה מה זה להיות חבר כנסת שיודע את תפקידו, או מה זה להיות יושב ראש הרשות השנייה שיודע את תפקידו. תגיד לי, אור, כשאתה זקוק לתרופה, אתה הולך להתייעץ עם עורך דין?
כנראה לרופא.
למה לא לעורך דין? העורך דין גם למד, הוא גם מצליח, יש לו קריירה, הוא בנה את עצמו בעשר אצבעות. למה לא ללכת לעורך דין? כי אתה הולך לגורם הפרופסיונלי המתאים, לשירות שאותו אתה מבקש לקבל. באותו אופן, לא יעלה על הדעת שאדם שעיסוקו בעיתונות נגמר לפני 20 שנה, ירצה בפני עיתונאים על, אתה יודע, סתם נספחה בדיחה, קיבלנו הבוקר זימון להרצאה בנושא מניעת הטרדות מיניות.
נושא חשוב.
בהחלט, אלא שיוליה שמלוב ברקוביץ' לפני כעשור התבטאה בחריפות נגד נשים שהתלוננו על הטרדה מינית.
אני רוצה להגיד לכם בחיים, תפות חופה, לא התלונות. למה? אני לא חושבת שאני כזאת נכונה. בסדר, אני כזה, שם את זה. סיום 5.5. אבל כשגבר עומד עם מחמם, אני מבסוטית. זה חלק מהאיזון.
למשל, נגד המתלוננת אורלי אינס שהתלוננה נגד ניצב ברלב.
היא אמרה שהיא לא מאמינה להן.
חילקה לעצמה ציון 5.5 במדד הנראות, ואמרה שהיא לא חושבת שמחמאה, כן, בוטה ככל שתהיה כשהיא מושמעת מגבר, היא בגדר הטרדה מינית. אז אני תוהה אם התכנים האלה גם יוכנסו להרצאה על זכויות נשים בשנת 2024. יש פה איזה אירוע שקשה כמעט להבין אותו. הוא לא רציונלי. הוא לא משרת את המטרה של חברת חדשות שרוצה להתקדם ולהצליח.
בדיוק בהקשר הזה אולי תסביר לנו, כי אנשים הרבה פעמים שואלים גם אותי, נגיד, מה עורך עושה? עורכת ראשית באה לעבודה, מה היא עושה ולמה התפקיד הזה כך חשוב?
תראה, עורך ראשי כשהוא במיטבו, הוא מעורב בליינאפ של המהדורה המרכזית.
זאת אומרת, הוא מחליט מה פותח את המהדורה, איזה אייטם מגיע.
תראה, יש עורך למהדורה, אבל העורך הראשי הוא בדרך כלל דמות עיתונאית יותר בכירה, יותר מנוסה, שבין שלל נגיעותיו בתוכניות החברה ובכוח האדם שלה, כן, בא, מסתכל על הליינאפ, חושב ביחד עם העורך, מה חשוב יותר ממה, אולי חסרה כתבה, אולי בתוך הכתבה חסר איזה קול. התחקירים הכי רגישים שחברת החדשות משדרת עוברים דרכו. איומים, בין אם הם משפטיים או לחצים מסחריים, שחברת החדשות צריכה להתמודד איתם כדבר שבשגרה, איך אתה עודף לחצים של משרדי עורכי דין שמאיימים עליך שעה לפני שידור כתבה.
אבל היא נגד המקור של רביב דרוקר נגד מירי רגב, שיצא בצורה באמת מופתית בתחקיר הזה, אז לא היה באותו זמן מנכ״ל, כי הקודם התפטר וחיכו. כולה.
נכון, אבל גם לא הייתה מנכלית שהייתה בעצמה בעבר חברה באותה מפלגה של מירי רגב, ורצה
עליה.
בפריימריז באותה מפלגה של מירי רגב, שהתחקיר הזה צריך היה לעבור דרכה. עכשיו, דמיין שאתה רביב דרוקר, ויש לך את החומרים על הרמזור, עם איזה רשויות מקומיות מדברים וממי מתעלמים, ואתה מגיע לשולחנה של יוליה שמלוב ברקוביץ', אשת הליכוד באופן כזה או אחר, שצריכה לחוות את דעתה על התחקיר. אני, יש לי תחושה שגם אם תחקיר כזה יגיע בסוף לשידור, הוא לא יגיע
אבל זה רק תחושה כרגע, אתה לא יכול להגיד את זה בצורה ודאית. אולי ההפך, היא תגיד, אני מכירה את הכל מבפנים, זה הכל ריקבון, כנסו בהם בכל הכוח.
אז השאלה עם כל דבר שאנחנו לא מכירים בצורה ודאית, אנחנו גם חייבים לנסות, כן, כאיזה משתתפים בפיילוט על בשרנו. אתה יודע, מי שרוצה להשתתף בניסויים, יתכבד, יקים ערוץ טלוויזיה משלו, ואולי נלמד מה קורה כאשר פוליטיקאית מנהלת ערוץ טלוויזיה. מי יודע, אולי בניגוד לכל המודלים והניסיון העולמי, נגלה שזה הערוץ הנשכני ביותר, כמו שאתה רומז. אז בינתיים נדמה לי שעיתונאים בכירים ומנוסים שיש בציקלונם רקורד של התמודדות עם תחקירים ועם לחצים ועם היבטי כוח אדם, הם האנשים המתאימים לנהל כלי תקשורת. זה כמעט מדהים שאני צריך לבוא לאולפן הארץ ולשבת בפודקאסט כדי שנבין שהם האנשים שצריכים לנהל כלי תקשורת. זה כמעט מדהים שאנחנו צריכים לפנות לבית המשפט העליון של מדינת ישראל בשבתו כבגץ כדי שיתקף או יאשרר את מה שברור לכל בר דעת. שכמו שמשרד עורכי דין מנוהל על ידי עורכי דין, אז כלי תקשורת מנוהל על ידי עיתונאים.
ואם השופטים בעליון שרובם כרגע שמרנים יגידו לך, בסדר, זה לא סוגיה נורא חשובה, תסתדרו, אם יהיה בעיות תפנו אלינו שוב, מה תעשו?
קודם כל זו לא הערכה שלי, אני חושב, בהכירי את הטיעונים המשפטיים ואת כתבי הטענות המתגבשים שהם חזקים מאוד ויש בהם כדי לשכנע את שופטי בגץ הנכבדים להגדיר, אולי לראשונה, מה תוכן התפקיד של אורחים ראשיים בעיתונות כמשמעותם ברישיון השידורים. אבל לא אלמן ישראל, כלומר אנחנו לא בונים רק על האפיק המשפטי. הכרזנו על סכסוך עבודה.
שמה זה אומר?
שהוא יבשיל באחד ביולי, והוא יאפשר לנו לנקוט צעדים ברמה הארגונית.
מה, תעשו שביטה? היא נגיד מתקשרת אליך היום בערב, אומרת, אתה נשמע לי ביקורתי מדי כלפי שר התקשורת, תמתן, מה אתה עושה?
תראה, אני לא רוצה להתחייב כאן שלעולם לא נשבית את הערוץ, אבל המסך הוא לא הפונקציה העיקרית שבה אנחנו מעוניינים כעיתונאים לגעת. בסוף כולנו חיים מהמסך, כולנו עובדים אצל הצופים, כולנו מעוניינים לייצר את העיתונות הטובה ביותר שיש ולא להשבית אותה. זה במובן מסוים לתת פרס לצד השני דווקא.
אז תזרוק לביצים על האוטו, מה אתה עושה?
לא, חלילה, אנחנו גם לא אנשים אלימים. אני חושב שבכל הקשור לתפקוד הארגון, השאלה למי נשמעים, מה ההיררכיה?
שאלה מאוד משמעותית, באמת כמו שאמרתי, אם מתקשרת אליך אומרת תמתן, מה אתה עושה?
אז אין דבר כזה, תמתן.
זה תפקיד של עורך ראשי, הוא כן הקודם והקודם יכול היה להגיד לך את זה.
היא לא עורכת ראשית. אגב, לא את כל המנכלים של חדשות 13, כל עובדי חדשות 13 אהבו, אני אספר לך סקופ.
זה תמיד המצב.
גם המנכל האחרון שלנו כיהן תקופה קצרה יחסית, אבל מעולם, מעולם לא הגענו למצב שבו עובדים אומרים להנהלה שמנכ״ל מסוים לא יכול להמשיך בתפקידו וחייב לעזוב. מעולם לא הגענו למצב שבו עובדים אומרים הוא כן וזה לא. כאן יש יוצא מן הכלל שמעיד במידה מסוימת על הכלל ההפוך, שבו עובדים מציבים קו גבול, קו אדום, שאותו אסור לחצות. וכן, ברור שמול עורך ראשי, עיתונאי או עיתונאית, שהם בני המקצוע שלנו, אפשר לנהל את השיח על תוקף הדיבור, טון הדיבור, המונחים שבהם בוחרים להשתמש, האופן שבו זה נקרא ממסגרים את הסיפור העיתונאי. אבל מול אדם שאינו עיתונאי, אי אפשר לנהל את השיח הזה. אז כשפוליטיקאי אומר לך, תמתן, אז במקרים רבים זה סימן שאתה צריך לקחת דווקא את הכיוון ההפוך. וברור שאי אפשר לנהל היררכיה ארגונית בצורה כזו. כשמישהי שהיא לא בת סמכה מבחינה מקצועית בעינינו, תוריד איזו הוראה תוך שימוש בסולם הכפיפויות הארגוני, ואנחנו נשופד על קרני הדילמה האם לציית לבוסית האדמיניסטרטיבית שלנו או למצפן העיתונאי שלנו. אסור להעמיד עיתונאים בפני דילמה כזו. טעות קשה של הנהלת רשת וחדשות 13, שהדבר הזה בכלל קרה, שהגענו בכלל אל הדילמה הזו, שאנחנו ניצבים בפני המשבר הזה, ואני חושב שיצטרכו להפיק שם לקחים ביום שאחרי.
כמה שנים אתה כבר בחדשות 10 וה-13?
15 בעוונותיי.
כמה סכסוכים היה?
וואו, הפסקתי לספור. אני טוב יותר בלספור את השנים מאשר את הסכסוכים והמאמורות. אגב, רוב המאבקים שניהלנו לא היו פנימה בתוך הערוץ.
אלא להציל את הערוץ שעמד בפני קריסה כל פעם.
פעם רצו לסגור בגלל חובות, ופעם לא רצו לתת רישיון, ופעם ניסו לקצר את מהדורות החדשות, וחלק גדול מהממשקים האלה התנהלו מול אותה יוליה שמלוב ברקוביץ'
שניצבת. היא הייתה בצד השני.
כן, כן, גם היום במידה מסוימת בעינינו היא בצד השני, אבל בוודאי אז גם באופן פורמלי. ובכל הפעמים האלה ידענו לגבש חזית אחידה ולהשיג לפעמים נגד כל הסיכויים את המטרה שלנו, כי מה שייחד בין כל העובדים זו השאיפה להמשיך לעסוק בעיתונות חופשית. ואני חושב שזה דבק חזק מאוד, בוודאי בעולם שבו אתה רואה יותר ויותר ניסיונות להשתלטות על כלי תקשורת.
שזה נתניהו והמיניונים שלו בכל ה-15 שנים האחרונות?
תשמע, רק אתמול אביעד גליקמן דיווח על ניסיונות לפוליטיזציה של הוועדה שתבחר את מנכ״ל תאגיד השידור הציבורי. וזה מטעם השופט דרורי, אז השופט דרורי זה לא נתניהו, אבל השופט דרורי נבחר על ידי מישהו שנבחר על ידי נתניהו, והשופט כנראה בוחר אנשים שגם הם יכולים היו להיבחר על ידי נתניהו, ואז ברמה הפורמלית נראה שיש הפרדה, אבל ברמה המהותית, בוודאי שאתה מזהה ניסיונות השתלטות. אז קל יותר לדבר על המקרה של התאגיד, מאשר להגיד לך שאני יודע שנתניהו עשה ככה או אחרת אצלנו. בהרבה מהדברים הוא הודע בדיעבד. הרי בזמן אמת הוא טען שהוא לא מעורב בסיפור ערוץ 10. ואז עמד על דוכן הכנסת, בניסיון להכחיש את תיקי האלפים, וטען שהוא ניסה ופעל בעבר לסגור את ערוץ 10, ורק היועץ המשפטי לממשלה דאז, יהודה ויינשטיין, מנע את זה ממנו אפרופו בחירות 2015. אז ראש ממשלה שכבר הודע שהוא מעוניין לסגור ערוץ טלוויזיה, את ערוץ הטלוויזיה הזה שלנו, ועומד לדין בגין חלקו בפרשיות הון שלטון עיתון אחרות שגם הן נוגעות לענף התקשורת הישראלי, אתה רוצה שנתאה לחשוב שלא הייתה ואין ולא תהיה לו שום מעורבות בתחום הזה? ברור שזו גישה נאיבית, ולכן חייבים לעמוד על המשמר וחייבים להבטיח את העצמאות, ואין לנו ברירה אלא להגן על קווי הביצורים האלה. תבין, זה לא איזה ועד שמחפש עכשיו יותר תלושים לחג, או שדורש העלאות שכר רוחביות של 5% לכל העובדים. הלוואי שהיינו במקומות האלה. זה ועד שקם ופועל מתוך תפיסה מאוד מאוד עיתונאית של הגנה על הבית.
אז אמרה אסתר חיות בהקשר של נתניהו בתיק אחר שהמבצר עוד לא נפל, אז אולי במקרה של התקשורת הישראלית הוא כבר נפל, וראינו כל פעם משהו נופל, משהו נופל, ואצלכם זה כבר... זה הסיפור של אתמול.
אילו נפל, לא היית רואה כל כך הרבה שומרים מתייצבים על חומותיו. נכון?
אפשר להתחיל לצעוק על החומות, אבל יכול להיות שזה לא עוזר, הם כבר, האנשים כבר נכנסו פנימה, אין מה להציל.
אז אני פחות פסימי ממך. אני חושב שיש הרבה מאוד מה להציל בחדשות 13.
לא, לא רק 13, באופן כללי על התקשורת הישראלית. היא עדיין חופשית, כלב שמירה של הדמוקרטיה, איך אתה רואה את...
יש בה חלקים כאלה וחלקים כאלה.
תחלק לי באחוזים.
אנחנו יושבים במקום שהוא דוגמה לתקשורת חופשית. גם אתה וגם אני.
כן.
ויש גם מקומות אחרים.
שזה פוזיציה טובה להיות בה.
כן, ויש גם מקומות אחרים שאולי אנחנו כבר לא יכולים לשבת בהם.
שזה הכוונה לערוץ 14.
להגיד לך אם זה 50-50, אם זה 60-40, אם זה 40-60, אני לא ערכתי מחקר כמותי מדויק, אבל אני כן רואה, כמו שאומרים, את התהליכים.
אבל התהליכים מאוד ברורים.
התהליכים מאוד ברורים, ובכל הקשור לחלקת האלוהים הקטנה שאנחנו בנינו ואז הגענו עליה ועשינו כל כך הרבה והקרבנו כל כך הרבה, לצערי, קיצוצים ואנשים כדי לשמור עליה, אז אני חושב שאנחנו מחויבים להגן. מחויבים להגן על הבית שלנו גם כשזה נראה קשה מאוד וגם כשזה כרוך בעימותים מול בעלי הבית. אגב, אני רוצה להגיד משהו על בעלי הבית. אני לא חושב שלן בלווטניק...
המיליארדר שעומד מאחורי הערוץ.
לא חושב שהוא האיש שהחליט למנות על הראש של העובדים מישהי שתהיה לי צנינים ביניהם ולנופף באיזה סדין אדום. אני לא חושב שזה היה סיפור.
לא, אבל כן, היחסים שלו עם נתניהו מאוד מוכרים וברורים, ובואו נגיד שהם מקורבים. לפחות היו בעבר.
בדיוק, לפחות לפי פרסומים שהיו בעבר, ואני לא יודע עד כמה הדברים עדיין תקפים בזמן אמת, אני רק יכול לשער שהבעלים מתנהל באמצעות נציגים,
גם המנכ״ל להיות... החדש של רשת, אגב, דיבר על דברים מאוד דומים למה שאותה מנכ״לית אומרת בריאיון לניר גונטאג'.
כן, אבל הוא לא המנכ״ל של חברת החדשות. וכאן אני רוצה להעביר את קו הגבול. כלומר, זה בסדר גמור, לכלי תקשורת יכולה להיות מחלקה מסחרית, שהיא זו שאחראית על מחירת הפרסומות. אם אין לך מודל ציבורי או מודל של מימון המונים, אתה חייב למכור פרסומות.
אז שהיא תהיה הביביסטית.
ערוץ, לא, לא, היא לא תהיה הביביסטית, מפני שהיא לא תיגע בתוכן החדשותי. אבל היא תנסה...
באח הגדול שיהיו רק ביביסטים.
האח הגדול זו תוכנית בידור וערוץ מסחרי, תאהב את זה, לא תאהב את זה, בנוי על תוכניות בידור שצריכות לדבר לקהל רחב ככל האפשר, ולחזק את עמוד השדרה הכלכלי של הערוץ, בין היתר כדי שהוא יוכל לעשות חדשות בלתי תלויות ועצמאיות. אבל זה בדיוק התנאי. באגף החדשותי, חברת החדשות שיש לה הפרדה תאגידית, על פי חוק ולא במקרה, היא חייבת להישמר כמעין שמורת טבע. היא חייבת להישמר נקייה ב-99%, בסדר? מהלחצים המסחריים והפוליטיים שמבחוץ. ולכן זה בסדר גמור שמיליאן הוא מנכ״ל רשת, מדבר על הרחבת בסיס הצפייה. אני אגב חושב שהוא איש מוכשר, שמביא הרבה ניסיון בינלאומי לרשת עצמה. אבל בחברת החדשות חייב להיות עיתונאי, עיתונאית בחירה, שידע גם לסמן את הגבול, גם מול העיתונאים, גם מול רשת. אין לנו דרישה לבחור אותו, רק שזה יהיה איש או אשת מקצוע מהשורה הראשונה. אתה יודע מה המבחן? דמות שתוכל לשאת אליה עיניים ולהגיד, וואלה, עם האיש או האישה הזאת אני יכול להתייעץ על התחקיר הבא.
ואם זה לא קורה?
זה חייב לקרות.
חייב, אתה יודע, מגיע לבית משפט, זה יכול להיות סיפור ארוך, עד שתהיה הכרעה, יכול להיות שבית המשפט גם יחליט אחרת מכם.
החברה כרגע בכאוס. אם מישהו יבחר להשאיר את החברה בכאוס במשך שבועות או חודשים...
כאוס, אגב, אנחנו ראינו בדברים מקומות אחרים, שזה חלק מהטקטיקה או האסטרטגיה של הממשלה הזאת.
לא, אבל החברה לא מתנהלת. היא לא מתנהלת. אין בה היום דמויות שמסוגלות לקבל החלטות ברמה
יכול להגיד אותו דבר על המשטרה, אתה יכול להגיד אותו דבר על אזורים ספציפיים במקומות אחרים במדינה.
יכול להיות.
על הדואר שסיקרת.
אני חושב שחדשות 13 מתמודדת עם הרבה מאוד אתגרים, גם בלי להידרש לכאוס ניהולי, ולכן זאת תהיה טעות מאוד מאוד קשה מצד בעלי המניות והנציגים שלהם והמנהלים שהם מינו ברשת, להשאיר את החברה תחת עננה כזו של אי-ודאות עד לקבלת החלטה סופית על ידי בית המשפט. אין לי ספק.
אתה מצפה שהם יניפו דגל לבן.
תראה, אני חושב שההחלטה, אני לא מדבר במונחים של דגלים, כי אנחנו לא שני צבאות שמתגוששים אלה עם אלה במטרה לנצח. לא, אנחנו צריכים לנצח ביחד ולחפש את הטוב המשותף. גם אם לדעתי בית המשפט העליון יכריע בסוף לטובתנו, אין סיבה לחכות לפסיקה המכוננת התקדימית, ואפשר, זה לא להתקפל, וזה לא להיכנע, זה לחשוב מחדש, ולנשום עמוק, ולהגיד, רגע, מה עשינו? ואולי יש משהו במה שהם אומרים, ואולי אם כל כך הרבה אנשים חותמים בשמותיהם, אגב, לא מאחורי ועד העובדים.
זה לא כמו בליכוד, אתה אומר, פה אנשים שמו את השמות שלהם ולא רק דיברו.
ממש, בשמותיהם המלאים, כשהם ידעו שהמכתב יצא לתקשורת וישלח לכל חברי הדירקטוריון, כלומר, דיברו מדם ליבם בכל מובן של הביטוי, ואם הם רבים כל כך, ואם כולם, אגב, מכל עברי הקשת הפוליטית והעמדות והמחלקות בחברה, כולם חושבים שאי אפשר לתפקד בצורה הזאת, אז אולי כדאי רגע לחשוב, אולי החבר'ה האלה, כל החבר'ה האלה לא טועים לגמרי, אולי יש פה מקום לקבל החלטה אחרת, אולי הלכנו גשר אחד רחוק מדי, ולחשב מסלול מחדש. אני מבטיח לך, ליאור, שזה יוסיף הרבה כבוד לחדשות 13 רשת ובעליה, ולא יגרע מהם מאום, וגם לא ייצור תקדים שבו אנחנו נבקש למנות את מנכ״ל החברה הבא. אין לנו שום יומרה כזו.
מתן חודר, שיהיה בהצלחה.
תודה רבה, ליאור. להתראות.
למי שנכנס בימים האחרונים לעמוד הפייסבוק של היסטוריה גדולה בקטנה, ראה שם כלבלב חמוד עם דמעות, ומסופר שם שהעמוד הזה נסגר. עכשיו ננסה להבין למה אחרי כל כך הרבה שנים העמוד הזה נסגר. אתכם, אופיר רוקח ועודד פוירשטיין, שלום.
שלום.
אהלן, מה נשמע?
אז למה סוגרים?
שהיסטוריונים, תמיד כששואלים אותם משהו, אז התשובה שלנו היא כן ולא. אז במקרה הזה זה מרגיש כאילו צריך להגיד, לא למה סוגרים עכשיו, אלא למה סוגרים רק עכשיו, איך זה שרד עד עכשיו. קמנו את זה לפני עשור, ב-2014, ממש לפני, כאילו נכון למועד ההקלטה, זה היה לפני איזה 3 ימים, אני חושב, שפתחתי את הדף. התשובה הקצרה היא שהפלטפורמה משתנה, שאנחנו השתננו, וכמו כל דבר, לפעמים צריך לדעת מתי לסיים.
זה קצת מצחיק שאתה אומר היסטוריונים, כי להיסטוריונים גם יש קטע לתקף דברים ולעשות התחלה וסוף לכל דבר. ואני לא אשכח שאת השיעור הראשון שלי בהיסטוריה העביר פרופסור איציק חן, שנמצא היום באוניברסיטה העברית, אני חושבת, בזמנו הוא היה בבן גוריון, והמשפט הראשון שלו היה, שום דבר לא מתחיל ונגמר בהיסטוריה באבחת חרב חוץ מחיי אדם. וזה ממש נשאר איתי מאז. אז יש קטע לתקף דברים, אבל גם היסטוריונים זה טריקי קצת איך לתקף דברים.
אז הפוסט שלכם הזה הביא 6,000 לייקים, גם 538 תגובות, זה המון, אז אולי זה הזמן לחזור, למה לסגור?
אני מרגישה שכל דבר שאני עושה, אני צריכה להיכנס אליו בכל הכוח, מתישהו, כשאני כתבתי בעמוד, זו הייתה תקופה שכל יום עלה פוסט של כותב אחר באופן רציף, ואני הרגשתי שאני לא יכולה כבר לעמוד בעניין הזה של לכתוב פעם בשבוע או פעם ב10 ימים פוסט, ואני לא יכולתי לשחרר ולהגיד, טוב, אני אעשה פעם ב, אני אעשה פעם בחודש, פעם בחודשיים. מרות שזה קרה לאט לאט לכולם, עד שבסוף לא נשארו כל כך כותבים.
על מה כתבת?
כתבתי על היסטוריה של מדע וטכנולוגיה. פוסט על היפתיה, על דרווין, על הסכסוך של ניוטון ולייבניץ, הדברים הקלאסיים.
איך מחליטים על מה לכתוב?
הייתי גם הכותבת היחידה בהיסטוריה של מדע, אז באמת לא חסרים נושאים. כמובן, כחוקרת של אבולוציה, של סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, אז רק בזה אני יכולה לכתוב מלא פוסטים בנושא אחד.
אז למשל, דרווין ואבולוציה, איך מביאים אנשים ב-2024 להתעניין בזה?
או... המדע זה בכלל, זה נושא שהוא אולי הדבר שהכי עכשיו מעסיק אנשים בימינו.
מאז הקורונה שכולנו נהיינו מומחי מחלות, כן. ואז כולנו נהיינו מומחים למלחמות, ואז כולנו נהיינו מומחים לאני לא יודע מה, אז כן.
אז גם הצטרפתי לעמוד בקורונה.
היה משעמם, ישבת בבית, אמרתי, יש משהו נחמד פה באינטרנט?
בדיוק, זה היה חלום רחוק, בכלל אני היסטוריונית של מדע, והם מכסים תקופות וזמנים. אמרתי, וואלה, זה משהו שאין, וישבתי בבית, וכתבתי את התזה שלי, ואמרתי, אני רוצה גם, ופניתי לחבר שכותב בעמוד, וככה הגעתי לכתוב גם.
להגיע לעמונים?
כן. אני דווקא בניגוד לעודד לא אושיית רשת, ולא הייתה לי דרך להגיע לעמונים, אז העמוד הייתה הדרך שלי להגיע ככה לקהל רחב.
כשהתחלנו, אני חושב, הפוסטים באמת הגיעו ממקום של כיף, כי נהננו לכתוב, נהננו לתת לאנשים מידע, נהננו לחשוף אותם לדברים שהם לא בהכרח חושבים שהם היסטוריה, או שאפשר לדבר עליהם דרך ההיסטוריה. אבל עם הזמן זה פשוט נהיה, אוקיי, שום דבר לא עולה לי באופן אקטיבית, אני אתחיל לחקור, ואני אתחיל לקרוא, ואני אתחיל לחפש, וכשבצד יש לי את כל הדברים האחרים האלה, תזה, דוקטורט, עכשיו יש לנו כבר אנשים עם ילדים, בשלב מסוים זה כבר נהיה יותר מדי, והעברנו את השרביט, כשהתחלנו זה היה אני, זה שהקים איתי ועוד אחת שהצטרפה יומיים אחרי, מהר מאוד גדלנו ל5 אני חושב, כשסיימנו היינו באזור ה... את היית מצטרפת ה-15 אני חושב, משהו כזה, ולא היית אחרונה. גם מישהו שאל אותנו למה אתם לא נותנים את זה לדור הבא, אנחנו יכולים לתת את זה, נתנו את זה לדור הבא, אבל אחרי כמה זמן כולם מתעייפים, ואפילו לנהל את הניהול נהיה מעייף. במקום לתת את כל זה לאנשים ולהגיד להם, אנחנו עוזבים את זה לחלוטין, תעשו מה שאתם רוצים. אמרנו, הגיע הזמן לסיים כנראה.
עד כמה בית רודפים אחרי פופולריות ולייקים, כשאתם יודעים מה עובד, מה לא עובד, ישר כותבים על הנושאים האלה?
קודם כל, יש את החוקים של הפלטפורמה. מהר מאוד גילינו, נגיד, שחייבים לשים תמונה, שלפעמים התמונה עצמה צריכה להיות מצחיקה. לפעמים הנושאים צריכים להיות משהו שמתכתב עם המציאות. מן הסתם, כשיש אירועים משמעותיים, היה 100 למלחמת העולם הראשונה ב-2018, אז כתבתי על זה פוסט, יום הולדת של אנשים, מנסים מדי פעם ליצור כל מיני הקשרים שאנשים יכירו. זה לא ברמת לרדוף אחרי פופולריות שלא יודע מה. עכשיו, קים קרדשיין עשתה משהו, אז נעלה פוסט על איך אבא שלה, רוברט קרדשיין, ייצג את או-ג'יי סימפסון, או אני לא יודע מה. סתם עכשיו קפץ לראש. האמת זה רעיון טוב, היינו צריכים לעשות את זה, אולי לא היינו סוגרים את העמוד. אבל הרבה פעמים גם גילינו שאנשים היו מחפשים את ההקשרים האלה גם בלעדינו, שזה היה נחמד. היינו מעלים איזשהו פוסט על פוליטיקאי מושחת, ומישהו היה כותב כזה, מעניין שאתם מעלים את זה עכשיו, בהתחשב בכל מה שקורה במדינה, או כל פעם שהיינו מעלים פוסט על איזשהו קפיטליסט או ליברטריאן, כל מיני ליברטריאנים היו מגיעים ואומרים לנו, למה אתם אף פעם לא מעלים פוסטים כאלה, למה סוציאליזם זה רע? עכשיו, 8 פוסטים אחורה כתבנו על משהו כמו, איך סטלין רצח מיליוני אנשים, או על כל מיני ניסויים ביזריים שהתקיימו בסוציאליזם אוטופיסטי, אבל את זה הם לא קרו. אז אנשים היו מחפשים את ההקשרים האלה גם ככה, לא היינו צריכים הרבה להתאמץ.
אני ממש זוכרת שהיה איזה פוסט אחד שכתבתי על דיוגנס, בהיסטוריה של רעיונות, על ציניקנים, ביוון כרעיונות, וכתבתי על אנשים בשלהי העתיקה, מנזרים ומסדרי נזורה, ש... ראו בו כסמל לציניקן, משהו אידיאלי.
למאזיננו שלא היו ביוון העתיקה, זה היה בן אדם שחי בתוך חבית.
וככה התייחסתי אליו בפוסט הזה, גם כדי לחשוב איך אנחנו מבינים אנשים בהיסטוריה, כנקודת רפרנס לאיפה שאנחנו נמצאים עכשיו. בשנות ה-60 ראו בדיוגנס שגר בחבית ברחוב, כמו ההיפי הראשון. וזה באמת תפס, כי אתה מדבר על פופולריות, אז אנשים מאוד מזדהים עם זה, עם איזושהי דמות שהם יכולים לראות אותו בעת העתיקה, ואז אחרי זה בשנות ה-60, ואז עכשיו... ואיך זה בא לידי ביטוי במה שאנחנו חווים ביום-יום.
שאנשים פנו אליך, אמרו, אני רוצה לעבור לגור בתוך חבית?
אמרו שבתל אביב המחירים של משהו שהוא בערך בגודל של חבית, אולי אפילו פחות מהחביות האלה הגדולות של יוון העתיקה, עולה יותר.
אנשים גם מאוד אוהבים היסטוריה, שעה היסטורית, התוכנית בגלי צהל, הייתה להיט במשך הרבה מאוד שנים. גם אצלכם, כשאתם הקמתם את הדף, זה פשוט פונה לקהל הרבה יותר צעיר?
אני חושב שכשהקמנו את הדף ממש, אז ב-2014 כן, כי גם הקהל היה...
בפייסבוק לא היו סבתות, אלא אנשים צעירים.
היה יותר אנשים בגילנו, כלומר, היינו בגילאי 20 עד 25 נגיד, וזה היה הדור שלנו שכיוונו אליו. היו אנשים יותר צעירים, היו אחרי זה, כשכבר רצנו כמה שנים, היו אנשים שאומרים לי שהם התחילו להתעניין בהיסטוריה בגללנו, היו אנשים שאמרו לנו שהם עקבו אחרינו יום אחרי יום, וזה אנשים שאחרי זה ראיתי בחוג בהיסטוריה, וברגע שהם גילו שזה מרגיש כזה יום, ברגע שהם גילו, אני משעני, אז הם אמרו לי, אני מכיר זה
סלבריטי.
כן, הקו, כמו שאמרת, אני לא מגדיר את עצמי אושייה, אבל כן, אנשים אמרו לי, אתה מההיסטוריה גדולה וקטנה. אז בנקודה הזו, אני לא חושב שכיוונו לגיל מסוים, אבל כן רצינו להראות שההיסטוריה זה יותר מאשר הדבר הכבד הזה של ככה, ושהנה מה שהיה, ואנחנו צריכים ללמוד, כי עם שלא יודע את עברו, עתידו, לוט בערפל. ומצד שני, שזה לא, לא רק הטריוויה הזאת של איפה נולד נפוליאון ואיפה הוא מת, ומה באמת היה הגובה שלו, אלא משהו בין לבין.
גם להנגיש היסטוריה אקדמית. מה שעודד אמר, שהיינו צריכים לאט לאט לקרוא מאמרים ודברים שלא הכרנו, כדי להנגיש אותם לקהל הרחב בשפה שהיא נחמדה וכיפית וכלילה.
שמה, את קוראת מאמר מאוד מאוד ארוך, ואת צריכה לכתוב איזה 150 מילה על זה?
500, אבל כן.
אני עכשיו קצת חוקר שמה שנקרא היסטוריה ציבורית, שזה הקטע הזה שמשנות ה-70, תורנים התחילו להבין שכשהם כותבים, הם בעיקר כותבים אחד לשני, ומה שהציבור הרחב יודע זה דברים שהם כתבו לפני 20, 30, 40 שנה. אז יש המון עניין באיך העם הגדול, האנשים שלא במגדל השן מבינים היסטוריונים.
למה? כי זה לוקח הרבה זמן עד שהרעיונות מגיעים, או שזה פשוט מורכב מדי ומסובך מדי?
גם כי אתה כל כך חוקר את הפסיק ונקודה, וגם כי כדי להבין את הדברים האלה, אתה בדרך כלל צריך להבין מה שקרה לפני, וגם כי יש מיסקונספציות, וגם כי עד כמה שכולנו רוצים להגיד שאנחנו אנשים חכמים ונבונים, אנחנו בסופו של דבר לומדים היסטוריה מטלוויזיה, ומסדרות, ומספרים, ומדברים שההורים אמרו לנו, ומדברים ששמענו פעם והאמנו להם.
ובסוף מכירים את מרי אנטואנט עם הבריאושים או ההוגות וכל מיני פחים כאלה קטנים?
עכשיו לבוא ולהגיד, רגע, מרי אנטואנט לא באמת אמרה, אם אין לחם תאכלו הוגות, אלא זה...
היא דיברה על הבריאוש.
היא אפילו לא אמרה את זה. היא לא אמרה את זה בכלל. עכשיו, זה אנקדוטה נחמדה. אבל למה אמרו עליה שהיא אמרה את זה? לדעתי, זה סיפור הרבה יותר מעניין, כי מפה אנחנו נכנסים לפרופגנדה של המהפכה הצרפתית, ולוולטר, שלא מיוחס בכלל לציטוט הזה, אני חושב, ולמיליון דברים אחרים, ועל איך רעיונות מתגלגלים, ואיך מתגלגל הדימוי. אז זה הרבה יותר מאשר לעשות עמלק, כמו שאמרת בהתחלה, לאיזשהו מאמר, ונהיה יותר לקחת איזשהו משהו מאוד מאוד בסיסי של הידעת, ולנסות להראות לאנשים שההיסטוריה קצת יותר מורכבת, שיש דרכים אחרות לחשוב עליה, ולפרק אותה ולהבין אותה.
תמיד הרי הם אומרים שהיסטוריה נכתבת על ידי מנצחים, יש דרך להילחם בזה?
יש לנו חבר שנלחם בזה, יש לנו חבר שחקר את העדויות של לוחמים, אם אני לא טועה, בצבא של האימפריה הבריטית, שהם חיילים מהמדינות האפריקאיות שלקחו, ובעצם לא חקרו כל כך את העדויות שלהם, אלא יותר של העדויות של החיילים הבריטים, וזה מה שהוא עשה. אז עושים את זה יותר ויותר.
היסטוריה נכתבת על ידי הכותבים שלה. המונגולים ניצחו המון זמן, כבשו את האימפריה היבשתית הכי גדולה באסיה. אנחנו לא רואים את ההיסטוריה מנקודת מבט מונגולית.
כי הם לא כתבו.
כן, עכשיו, אז למשך המון שנים ההיסטוריה הייתה, כשמדברים על היסטוריה קלאסית, זה כזה עלייתה ונפילתה של האימפריה הרומית, זה כל הגרייט מן והדברים הלבנים הגדולים שעשו כל מיני דברים. בעשורים האחרונים יש, אני חושב, נטייה לראות הרבה יותר היסטוריה מלמטה, הרבה יותר כל מיני מגמות, החל מהיסטוריה קווירית וסאב-אלטרן היסטורי והיסטוריה של מעמדות. זה כל מיני ניסיון לספר סיפורים אחרים, ואז גם נכנסים לכל מיני פונקציות אחרות של לא מסתכלים רק על כתיבה, מסתכלים על מסורות בעל פה, מסתכלים על מנהגים, מסתכלים על תרבויות שלא כתבו, ומנסים להבין את ההיסטוריה והפרה-היסטוריה שלהן. זה משהו שבאמת המון זמן נאבקנו במעמוד, של ניסיון להביא היסטוריות שאנחנו בעצמנו לא מכירים, כי כולנו התחלנו ממה שנקרא היסטוריה כללית. ניל, שהקים איתנו את העמוד, היה מהעת העתיקה, אבל זה עדיין יוון ורומא. אבל תמיד חיפשנו אנשים שעושים בסין וביפן, ובכל מיני חברות, מה שנקרא פרה-קולומביאניות.
באמת אנחנו עושים היסטוריה ממקומות יותר מגוונים, אני יכולה לדבר על מדענים שהם מהודו או מסין, יותר טוב ממה שכנראה הייתי יכולה לדבר על זה לפני 20 שנה.
כי זה הטרנד כרגע, לא?
נכון, אבל זה בדיוק העניין, זה הטרנד כרגע, וזה המנצחים של היום. אז אם אנחנו עושים היסטוריה להטאבית או קווירית, זה בגלל שכרגע זה דבר שהוא מאוד מקובל. סביר להניח שיש טרנדים היום שהם עדיין לא מדוברים היסטורית, כי אנחנו נגלה רק עוד 20 שנה, שאלה יהיו המנצחים של לצורך העניין, המנצחים במרכאות של עוד 20 שנה. בסופו של דבר, אם אנחנו מדברים על מדע, אז אנחנו מסתכלים על איך תרבויות באפריקה, או אפילו ילידים באמריקה הסתכלו על מדע, והיום יש לנו נטייה כן לקבל דברים שהם ידעו כמשהו שאפשר להשתמש בו, זאת אומרת, הם חיו המון שנים בטבע, והיה להם הרבה ידע איך לנהל משאבי טבע, איך לחיות בסביבה טבעית, ואם פעם זה לא היה מדע, אלא היה תחביב, אז היום יותר מסתכלים על ההיבט, אפילו על ההיבט המדעי של זה.
אז שום דבר באינטרנט בעצם לא מת, אם אנחנו נסתכל עוד 20 שנה קדימה, איך אתם חושבים שיזכרו את הדף שלכם?
זה מעניין לחשוב על זה, אני לא יודע אם אפשר לקמת את זה. אם מסתכלים על... אני חושב שאחד מהדברים שהיסטוריונים אוהבים לעשות כשהם מסבירים למה הם חוקרים משהו, זה לתת את המטריקס, כלומר, לבוא ולהגיד, אני חוקר את הספר הזה כי הנה, קראו אותו הרבה והרבה, וככה, והנה הנתונים של כמה אנשים קראו אותו, והנה הנתונים שרפרנסו אליו, אז זה שהיה לנו ככה וככה לייקים, אני חושב משחק לטובתנו. ואפשר להגיד שאולי בתקופה הזאת של 14 עד 24, אולי יגדירו את זה כתור הזהב של פייסבוק בארץ, כמו שמדברים לפני כן על, לא יודע, על מייספייס או מקושרים, או עכשיו כשמירבליס נסגרו, או לא מירבליס, כש-ICQ סגרו סוף סוף את הבסטה, פתאום כולם חזרו ודיברו על מירבליס, כי ההייטק הישראלי הראשון, אבל זה דברים שעושים בדיעבד. אני לא יודע איך בדיעבד הסתכלו עלינו, אני לא יודע אם אפשר להסתכל על הישגים.
אני כתבתי בעמוד, אבל אני חושבת שכן, הפודקאסט שעשיתם היה משהו מאוד מאוד חלוצי, גם חוץ מהעמוד עצמו.
נכון.
כי לא היו הרבה פודקאסטים בזמנו כשהתחלתם.
אבל יש גם את רן לוי עם ההיסטוריה שלו.
כן, אנחנו, אני חושב, התחלנו במקביל אליו, או טיפה אחריו. כל רשת עושים היסטוריה התנפחה מאז והפכה ל, אני חושב, מפלצת מאז, בקטע טוב אני אומר את זה. אנחנו נשארנו בנישה הזאת של היסטוריה, ואני כן חושב שיש מקום למה שעשינו, ואני כן חושב ש... אולי היסטורית אפשר לראות את זה כמין שעטנז מוזר כזה, שזה אני חושב גם למה זה אולי בשלב כלשהו, זה היה, זה הצליח, כן? אבל בשלב מסוים גם לא גדלנו, כי תמיד כשאתה גם גדל אתה מאבד משהו, ובשלב מסוים הפורמט של לבוא ולראיין מה שהיינו עושים בפודקאסט, היינו מביאים כל שבוע אורח אחר, התחלנו מתחומי ההיסטוריה, אחרי זה התרחבנו קצת לארכיאולוגיה וספרות, כל מי שיכול לדבר על הקשרים היסטוריים.
גדלתם.
קצת, ושם גם כבר איבדנו איזה משהו, כי לא תמיד יכולנו לדבר על זה מאיזשהו היבט היסטורי, אבל גם באיזשהו שלב מסוים, אתה יודע, כמה לאנשים יש כוח לשבת ולהקשיב שעה וחצי לאיזשהו היסטוריון מדבר על משהו. אז גם את זה סיימנו, כי בשלב מסוים גם נגמרו לנו אורחים, וגם קצת נגמר לנו הכוח, ונגמר לנו להגיע כל שבוע, הכוח להגיע לסרונה. בייחוד עכשיו עם כל ההפגנות, ועם כל החסימות שהיו שם בגלל הרכבת הקלה.
תכף תגיד שאתם גם קורבן של ההפיכה המשטרית.
אנחנו הקורבן של ההפיכה המשטרית, אני חושב יותר מכולם סבלנו שם.
אני חושבת שכן יזכרו את זה בתור משהו חלוצי, גם את הדף עצמו, וגם את הפודקאסט הנלווה לו שהצטרף, זה באמת היה משהו שהיה יחסית חדש. אני לצורך העניין נחשפתי לפודקאסט וחשבתי, וואו, באותה תקופה, עוד לא הייתי כתבת בעמוד.
יש לך איזה עניין עכשיו להמשיך, אולי בפלטפורמה אחרת, לעשות הרצאות, טיק טוקים, וואטסאפ, מה שתרצי?
זה האמת שאני היום כותבת במכון דוידסון, אני, העמוד היה ספתח, וגם תכנים היסטוריים יהיו. אני אגיד על זה שהקשב של אנשים השתנה, דיברתם על ההפיכה המשטרית, על טיק טוק, אני חושבת שאנשים היום יש להם קשב ממש הרבה יותר קצר ממה שהיה כשהתחלנו לכתוב את העמוד.
עוד פחות סבלנות.
בדיוק, כן. הם רואים משהו בחדשות או משהו שבטיק טוק, וזה צריך להיות סרטון של דקה, מקסימום, על מהירות 1.5, להביא את כל הדברים.
תוך כדי שברקע יש איזה משהו יפה, איזה משחק מחשב או משהו שישמור את העיניים שלהם עסוקות?
כן, אז אני חושבת שגם זה השתנה. אז הזכרו אותנו בתור איזה עמוד כזה שכתב משהו ארוך, ממש, מגילות על מגילות.
אני תמיד הייתי צוחק עם כל מי שהיה שואל שהאנשים שמאזינים לנו, מאזינים לנו תוך כדי שהם עושים כלים ונוהגים, ושככה זה פודקאסטים, אתה מתחרה עם אודיובוקס, אתה מתחרה עם השעמום של אנשים, ואני חושב שכן תמיד צריך לקחת את זה מובן מאליו, לא כמובן מאליו, שאנשים מאזינים לנו כי הם מחפשים משהו לעשות, אני חושב שזה נכון לגבי כל הפודקאסטים, כן, אני חושב שאנשים נהנים להאזין לזה, בגלל שהם רוצים להרגיש שהם מבלים את הזמן שלהם כמו שצריך, אבל בסופו של דבר, שבוע לאחר מכן, חודש לאחר מכן, אני לא יודע כמה זה הם יזכרו. אז אם הצלחנו לעורר איזושהי תשוקה באנשים, אשרנו, אם בן אדם אחד אחרי כן שמע איזה משהו וזכר את זה, גם אם הוא לא זכר אחד לאחד את מה שאמרנו, אבל הוא אמר, וואלה רגע, נפוליון באמת לא היה נמוך? או וואי, לא חשבתי שאפשר לעשות את הקשר הזה בין בלינצ'ס לבין התגבשותה של אירופה הקלאסית במאה ה-19, או אני לא יודע מה. והצטנו איזה משהו, אז אני מקווה ששם זה לא דברים שאפשר לקמת, אני חושב ששם, אבל אני מקווה ששם עשינו שינוי.
מקווה לפחות שאת סיפור החווית יזכרו מהשיחה שלנו תוך כדי שטיפת הכלים. עודד פוישטן, אופיר רוקח, תודה רבה.
תודה לך.
תודה רבה.
הארץ השבוע כאן סיימנו בצוות, ניצה ברגמן, אמיר פקטור, אסף פרידמן, אברי רוזנצבי, נערה מלכין ומאיה בן ניסן. תודה גם לאריאל נגוריאן. אני ליאור קודנר, נהיה פה ביום חמישי הקרוב.